עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1-2
1-2 כן, 1-2 מה קורה? מה נשמע? מה העניינים? מה הולך? מה... איפה אנחנו מוצאים את עצמנו? סוף שבוע שבו מתברר לנו שיש ראש ממשלה ששימו לב, קוראים לו יאיר לפיד. הבנתם נכון, ראש... זה אמנם הוא מונה ב-1 ביולי, כן, שזה יום הבדיחות הבינלאומי, וקוראים לו יאיר לפיד. בוקר טוב, בן כספית.
לא 1 באפריל?
לא, 1 ביולי.
אז מה זה 1 באפריל, יום המתיחות הבינלאומי?
כנראה, כן.
הבנתי. טוב, יפה. אגב, לנתניהו הייתה ממשלה שקמה ב-1 באפריל, נדמה לי 2009. טוב, לפני הכל, ויש הרבה, אני מודיע הודעה לא משמחת. הבחור שסיפרתי לך עליו, שהלכתי, רצתי לעשות איתו רעיון בהוספיס, ולא אמרתי את שמו, מהנדס הטיסה המיתולוגי של תעשייה אווירית, זאב מדרר, ביום חמישי שלחתי להם את ה-PDF, ביום שישי הרעיון התפרסם במערי ובוואלה ובכל מקום, ומאוד מאוד ריגש אותו, והוא קרא אותו ואמר, זהו, אני סיימתי, ואתמול הוא נפטר. אז נוח בשלום זאב, הספקנו?
ברוך דיין האמת.
ברוך דיין האמת. היום הלוויה, נדמה לי, בפתח תקווה שם, בירקון. בירקון, בירקון. חצי תעשייה אווירית וחיל האוויר, אלוהים, כל העולם דיבר איתי וסיפר לי עליו עוד סיפורים. 18:00 היום ירקון, שער החסד, זאב מדרר בדרכו האחרונה. כן, אני איתך.
כן, מה תגובתך לזה שיש ראש ממשלה שקוראים לו יאיר לפיד?
בסך הכל אני מרוצה מאוד. זהו, אני חושב ש...
אתה צריך לעבור עכשיו בבנט ללפיד. היה בנט, שפרור בנט, עכשיו הולכים לשפרר. תגיד לי, מה זה היה הנאום הזה אתמול? מה זה היה הנאום הזה? כלומר, זה היה נאום יותר ארוך מהקדנציה שלו. הוא ראש ממשלת מעבר, הוא נכנס לארבעה חודשים עד הבחירות, מטרות, הישגים, אחדות, מה זה נאום בחירות? עכשיו, אני זוכר כשהיו נאומי בחירות, היו חותכים את נתניהו, היו מפסיקים לו באמצע, עושים לו בדיקת עובדות אחרי זה. היה איזה נועל שהתקשורת הנשכנית שלנו, שהתפקיד שלה הוא לבקר את השלטון, אז היא פיתחה במשך השנים של נתניהו איזשהו נועל. איפה זה כל הדבר הזה קרה? אני לא מצליח להבין. איך יכול להיות שראש ממשלה נועם נאום בחירות, בזמן מערכת בחירות, ולא קוטעים את הנאום שלו, ולא עושים לו בדיקת עובדות אחרי זה? לא יודע, מוזר, לא?
לא, אם זה הטיעון שלך, אז אני, אז בוא נעדיף, נתקדם. אני רק קורא פה ידיעה, מחקר של יפעת מדיה שנערך עבור המרקר, חושף כי נתניהו התרוצץ, אני אדבר איתך בקמפיין הקודם, בחודש האחרון בין אולפני הטלוויזיה והרדיו 890 פעם, קיבל 1729 דקות של זמן אוויר להעברת מסריו, הרבה יותר מכל מעמד אחר, פי שניים יותר מסער, בנט ולפיד גם יחד, כך היה תמיד. אז יש לי חדשות למר נתניהו, אתה לא ראש ממשלה, אתה לא שולט בסדר היום, אתה תקבל הרבה זמן, כי יש לך את זה, ואתה יודע לייצר חדשות, ואתה יודע לייצר קמפיין, אבל תעשה טובה את השופרות תרגיע שלא יתייפחו כבר מעכשיו. בוא, יש לזה... זה לא ארבעה חודשים, לפיד הולך להיות ראש ממשלה לפחות חצי שנה, אני מכין אותך. כי גם אם תהיה אחר בבחירות, דבר שאף אחד מאיתנו לא יודע להגיד, וגם אם היא תהיה לצד שלכם, לא תקום ממשלה לפני סוג של חודשיים, בדרך כלל זה גם ברגע האחרון. אז חצי שנה קשה, מה לעשות? זה המצב.
כן, תשמע, איך אומרים, אנחנו נתגבר על זה, רק שאחר כך, כן, יאספו את הטרולי שהביאו לדירה הזמנית בבלפור שם, בדירת מאבטחים, וישחררו אותנו כדי שמי שאמור להיות בתפקיד הזה, ללא לולי התיקים שתפרתם לו, וההסתה שעשיתם נגדו של מכונת רעל במשך שנים, צריך להיות בתפקיד, כי הוא מקבל את העדתם. וגם היום אנחנו רואים שלפי הסקרים הוא מקבל נגיד 59-60 של הבלוק שלו, אם הילד שקט זה 63 מנדטים, והגוש השני מקבל 40 מנדטים, כן, במגזר היהודי, 41 מנדטים, זה בעצם פחות או יותר החלוקה בציבור היהודי בין הגוש של נתניהו לבין הגוש של לפיד, נגיד, אם נקרא לזה גוש של לפיד, יש שם את גנץ, הם מפורדים, כל אחד שם רואה את עצמו ראש ממשלה, זאתי, איך קוראים לה, מירב, וגנץ וליברמן שגם הכריז על עצמו ביום שישי שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, וגדעון סער שכבר ממזמן אמר שהוא יהיה ראש ממשלה, וכולם שם הם ראשי ממשלות. אצלנו ברור מראש הממשלה מי המועמד של הגוש, זה נתניהו, הוא המועמד של הגוש שלנו, ולגוש הזה יש 59-60 מנדטים. לגוש שלכם, המפורד והמפוצל, כן? יש בסביבות 40 מנדטים, זה פחות יחסי הכוחות בעם היהודי.
יופי, טוב, אתה תמשיך להתעסק בסקרים, אני לא, צר לי שאתה עושה את זה בשידור, אבל אנחנו נתעסק בתכלס, אז בוא, מכיוון שאתה לא מתקדם למקומות מעניינים, בוא נשמע שני קטעים, תשמיעו לי אותם ביחד, כי הם מאוד מאוד קצרים, סתם כדי להיזכר בהבטחות של הקודם קודם. אני גם רוצה להזכיר לך שבאמת כולם רוצים להיות ראש ממשלה בגוש שלנו, ובזכות החולשות והכישלונות שלכם ושל נתניהו, הם גם מיישמים. בנט כבר היה, עכשיו יהיה לפיד, לך תדע מי הבא, אגב, האימור שלי שהבא זה גנץ. בואו נשמע, כן, בבקשה, יש לנו פה את הסופר טנקר לדיור ואת מחירי הדלק.
הייתם יכולים וחייבים להוריד את מחירי הדלק.
אנחנו לא שותקים מחירי הדלק, ואם אני אתחייב כאן שאני אקבע מחיר לדלק, אין לי את הכוח הזה לשום מדינה, לאובמה אין את הכוח הזה. הממשלה לא שולטת במחירי הדלק, מעצמות לא שולטות במחירי הדלק.
אנחנו מביאים אמצעי מיוחד, זה כמו סופר טנקר לבירוקרטיה. זה בעצם לקחת את ה... במאמץ אחד עליון, לפתוח את ה... לחבות את הלהבות של הבירוקרטיה ולאפשר לסלול מסלולים שנותנים דירות לאזרחי ישראל ולצעירי ישראל. סופר טנקר לבירוקרטיה.
אני, כל הדברים האלה נאמרו מזמן, כן, לא סופר, לא טנקר, לא בירוקרטיה, לא עשה כלום, לא על הדלק, לא על הדירות, 12 שנה הזניח הכל, הכל נרכב, לא דיברנו על הנגב, לא דיברנו על הגליל, אבל עוד נדבר. כמה עדכונים קטנים, ראש הממשלה לפיד לא מוותר, למרות שהאיש שהמדינה מעניינת את צוותו. סירב לבוא לעדכון ביטחוני על פי חוק. החוק מחייב את ראש הממשלה לתת עדכון ביטחוני איתי ליושב ראש אופוזיציה. עכשיו התירוץ זה שיעשו בזה שימוש פוליטי. אגב, מר נתניהו, אפשר לבקש שזה לא יצולם. תפסיק לתת תירוצים. מה היה התירוץ אצל בנט? התירוץ הוא שאתה לא מסוגל לראות ראש ממשלה אחר. אתה לא חושב שזה אפשרי. אז לפיד מוציא לו הזמנה בכתב, כי זה חשוב. ראש אופוזיציה חייב להיות מעודכן. עוד עדכונים. תקיפה ישראלית ראשונה ממערב לטריפולי תחת לפיד על נשק שהיה אמור לעבור לחיזבאללה. גורמי ביטחון ישראלים, ביטחון, לא פוליטיים, אומרים לטלגרף, דוקטרינת התמנון הוכיחה את עצמה כאפקטיבית, גרמה לגלי הלם בהנהגה של איראן, האיראנים בלחץ גדול וצריכים לצאת כרגע בגל טיהורים במשמרות המהפכה. דבר אחרון, אתמול התפרסמה שלשום רשימת הח"כים שהכי פחות באו, הכי פחות השתתפו, הכי פחות הציעו הצעות לסדר, הכי פחות היו מעורבים, כאילו ששילמנו אליהם סתם. הנה הרשימה, חיים כץ, יולי אדלשטיין, זה לפי הסדר, ישראל כץ, יובל שטייניץ, גלנט, ברקת, ליצמן, אקוניס, רגב ודיכטר. מזל שליצמן נדחק לרשימה הזו. כן, אני איתך.
תראה, קודם כל שמחתי לראות בנאום שאיראן זה איום אמיתי, ולא איזה משהו רק של בחירות, כפי שלפיד טען שנים שנמאס לשמוע מאיראן, ואז הכל תעמולה של נתניהו, והכל הוא מנצל את איראן. פתאום התברר אתמול שאיראן זה ממש איום אמיתי, יש איום כזה אמיתי, כולל איראנים, כולל משטר איראני, שרוצה להשמיד את ישראל, ופתאום לפיד התברר שהוא מכיר באיום הזה, שזה דבר יפה, כן? שהליצן יעלה מלך, כמו שאומרים, שזה יפה. אבל מה שכן, בנאום, הוא הכניס כל מיני יידישקייט ופסוקים וכל מיני דברים כאלה, אז הוא אמר שהקשר של עם ישראל התחיל ביהושע בן נון שעבר את הירדן. לא לפיד, לא. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל לא התחיל עם יהושע בן נון שעבר את הירדן. הקשר מתחיל הרבה קודם, הוא מתחיל קודם כל מבראשית, מהמילה בראשית, כן? מהרש"י הראשון שאתה יכול לקרוא את הפירוש שלו על המשמעות של בראשית, שנתנה ברצונו נתנה לנו. אבל נגיד שלא זה פירוש של רש"י. הוא מתחיל מההבטחה של אלוקים לאברהם, ליצחק, ליעקב. איפה, כאילו, איפה, מה קורה? אין שם איזה דוס ליד שיגיד לו כאילו שהקשר של עם הכי בסיסי בעולם, הדבר הכי בסיסי בעולם, הכי בסיסי בעולם, הקשר של עם ישראל לארצו, כן? הוא לא יודע מהו. דבר לא יאמן. לא יאמן. עכשיו הוא מתמנה, אז הוא לא הולך לכותל, הוא הולך ליד ושם. מה יד ושם? יד ושם זה המהות של הקיום שלנו כמדינה? זה המהות שלנו? זה העתיד שלנו, יד ושם? יד ושם זה דבר חשוב, זה דבר מורכב, אני מבין שנשיאים וראשי ממשלה שבאים לפה צריך להראות להם את יד ושם, אירוע משמעותי, אבל הציונות התחילה לפני יד ושם. ההגעה לארץ ישראל וחידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל התחילה לפני יד ושם. זה לא שאם לא, אם השואה הייתה להשפעה מכרעת אולי, אבל החזרה לארץ ישראל התחילה קודם, עוד באגרה, תלמידי אגרה עלו לארץ ישראל. מה, על מה מדובר פה כאילו? לא, איזה מין פרופורציה? מי בגין כולם עולים לכותל? שריד בית מקדשנו נמצא שם. התקווה שלנו לבית מקדש נמצאת שם. זה המהות שלנו. אז הוא הולך ליד ושם? מה כל הדבר הזה? שלא לדבר על הספרייה שלו. כל ראשי ממשלה מצטלמים ספרייה מאחורה עם ספרי קודש, הוא הביא את הספרייה של סטימצקי. נו, יפה. הכי מצחיק שעטילה כותב, האסטרטגיה של ראש הממשלה החדש, אפס טעויות, אפס תקלות. זה מה שנקרא גזור ושמור. כמו שחגגתם שבנט נכנס, עכשיו אתה מבסוט. כן, תתרגל, וזה המצב. בוא, רק התחלנו, הכל יהיה טוב, אני בטוח שתהיה קדנציה מעניינת. מעניינת. צריך לזכור שיש פה באמת עיתונאים שנהיו מנהיגים גדולים, זה מתחיל בהרצל, עובר דרך שבוטינסקי, ועכשיו יש לנו את יאיר לפיד. או כמו שגדעון סער קורא לו פיטר פן, כששאלו אותו אם יש סיכוי שהוא יישב תחת לפיד, הוא אמר זה כמו שתשאלו אותי שאני יישב תחת פיטר פן. אז ביום חמישי הוא כתב לו ברכות, אז זה ברכות מטעם פיטר פן. כן, בבקשה בן כספית.
טוב, אני מבין שקשה, אבל אני אומר לך שוב, חצי שנה זה כמה 30 כפול, 180 יום, לאט לאט, כך כל יום בזמנו, לגבי ההכפשה הקבועה לפיד. אברהם עוד לא היה עם, אברהם היה משפחה שעכשיו יש לו אלוהים. אנחנו יצאנו, נכנסנו למצרים, משפחה, יצאנו עם, ופגישתנו הראשונה עם הולדתנו בצורה רשמית, שבאים לכבוש ולהביא אותה בריבונות, כמו שנאמר, הייתה כשיהושע בן נון חצה את הירדן. אם זה לא לטעמך, אתה הרי מגדיר את בן גביר כמנהיג ואת הר הבית כמקום הקדוש ומשקץ את הכותל. לא כולם ככה, ואני שמח מאוד שהוא הלך ליד ושם. את יאיר לפיד מגדיר יד ושם. יאיר לפיד גדל, הוא גם סיפר אתמול על הסיפורים מהגטו בבודפסט. אגב, השמדת יהדות הונגריה הייתה השמדה המחרידה ביותר מכל היהדויות, כי אם זה קרה בכמה חודשים, בבת אחת, עד 44, המכונה הנאצית כבר קורסת, ועדיין הם פתאום רואים שהם פספסו את הונגריה, שולחים את אייכמן, וההונגרים שלא ידעו להילחם, זו הייתה יהדות מאוד אליטיסטית, מאוד עשירה, מאוד מפונקת, טרח לרכבות, ותוך חודשים לא היה. לא היה, פשוט, וכן, זה מה שהכתיב את האישיות שלו, אבל אתה מדבר על לפיד, אני אדבר על דברים אחרים. פינתנו, קודם כל, אתמול הייתה מפגנה גדולה בנגד יוקר המחיה, לאיבנט באינטרנט נרשמו קרוב ל-30,000, שזה ענק. לבלפור, לאיבנטים של ההפגנות של 30,000 ו-40,000, היו נרשמים 5,000. אז באו 150. ואני לא אומר שאין יוקר מחייה, אני אומר שהניסיון הביביסטי להדליק את הרחוב כרגע נכשל. ואני כמובן חדשות פוליטיות מלפני שנה, יוסף שלנו, יושב ראש הקואליציה עידית סילמן, רעיון מיוחד לידיעות אחרונות, מציע לכם לשבת ולהסדיר את הנשימה. זה רק לפני שנה. כסף, כוח, כבוד, זה צריך להשתנות. אנחנו לא בית הקלפים ולא בסופרנוז עם כל האיומים האלה. בליכוד מתנהגים כמו תינוק שנפרד מהמוצץ. הסגנון של השלטון בשנים האחרונות הוא לא מכבד, אי אפשר לטטא את זה מתחת לשולחן. שנות שלטון הליכוד הופיינו בשיח בוטה, אני קורא את עידית סילמן, כן? ביחס, לא לפני 40 שנה, לפני שנה. ביחס משפיל כלפי דעות אחרות ובעיקר בתחושה שהכל מותר, שום נורמה לא חלה עליהם. הם עוברים עכשיו איסורי גמילה ממש כמו תינוק שנפרד מהמוצץ. התרגלנו לראות פוליטיקה של בית הקלפים, שבה הציניות והמניפולציות הן הכל, ושבמסגרת הזאת מותר לעשות הכל כולל הכל, אבל אני כאן, אומרת סילמן, כדי לייצר מציאות פוליטית שבה הפוליטיקה היא לא העיקר, אלא המהות. גם זוהר היה יושב ראש הקואליציה, מה ההבדלים ביניכם? הוא עשה את זה בצורה שלו, ואני עושה את זה בצורה שלי. אני פרפקציוניסטית, גרה בכנסת, יודעת לעשות את הדברים בצורה מחברת, וכולי וכולי. לנתניהו יש המון זכויות והוא מנהיג, אבל הרגישות והאנושיות נעלמו, המטרה מקדשת את האמצעים, גם אם זה אומר לדרוס, להשפיל, להדביק תוויות או סטיגמות שמשרתות אותו כשיטת עבודה. הציוץ שהעליתי עם הקטע מהספר על סודות השיווק שלו גרם להרבה אנשים להבין שיש כאן יד מכוונת. הציעו לי להיות שרת בריאות ועשר שנים שריון בליכוד. זה לגיטימי, היא שואלת? זה לא שוחד פוליטי, היא שואלת? ואני עונה, זה כן, עידית, תתלונני.
כן, אבל למה היא רלוונטית עכשיו לדיון הבוקר הזה? לא הבנתי. הרי היא גם אמרה שהציעו לה את הכל כשהיא פרשה עוד לפני וכשהיא פרשה מהקואליציה. להיות שרת בריאות, להשתריין ביש עתיד, להשתריין בכל המפלגות, כאילו, אם זה שוחד, אז למה זה לא שוחד? לא הבנתי. אם הם מציעים, כאילו, להם מותר להציע, לאלה אסור להציע. מה כל היום? כאילו רק הליכוד משחד. יש תופעה מעניינת בפוליטיקה הישראלית. רק מה שהליכוד מציע זה שוחד, כן? כי הם מזרחים, אבל כשהאשכנזים מציעים, ביפים והתיאורים, ביש עתיד, בימינה, בעבודה, בכחול לבן, אז זה לא שוחד. הציעו לה כל מה שהיא רוצה רק שתחזור. בואי, תפקיד, איזה מפלגה, איזה כל מה שאת רוצה. סילמן עכשיו על הבוקר, ממש מעניין לקרוא מלפני שנה, מה שסילמן אמרה, ממש מרתק את המאזינים שלנו הבוקר, לדעת מה שסילמן אמרה. בעוד, כן, שהיועצת של בנט, מלפני חודש, כן, עד לפני חודש, חודש וחצי, התברר שהיא פותחת את הפה, איכשהו הפסיק להיות ראש ממשלה, נתנה רעיון ארוך, ואז מה מתברר? שהממשלה הזאת, היא אומרת בניגוד לדעתה, הלכה להסתמכות על המשותפת. שבנט הלך להסתמכות על המשותפת. לא סילמן, מה היא אמרה לפני שנה. שמרית מאיר, עכשיו, מלפני חודש, מה שהיה עם המשותפת. שהיא אומרת שיאיר לפיד שלח את המנכלית של המשרד שלו, שולץ, נעמה שולץ, עם צ'ק פתוח למועצת השורה, כן? שתשמור על הקואליציה. לא ידעתי שהם מקבלים צ'קים, חשבתי הכל בשחור, אבל היא הלכה עם צ'ק פתוח. מה שהם רוצים, יקבלו. היא מספרת את זה, שמרית מאיר, הסתמכות על המשותפת, נפתלי בנט, כן? זה הדבר שמדהים פה. זה הדבר. הרשות הפלסטינית הרי הוציאה עכשיו הודעה, כשלפיד נבחר, מוחמד מג'דלה, שסוף סוף הנחת רווחה, והם מקווים שהוא יעשה מה שהוא אמר להם בחדרים הסגורים. מה לדעתך הוא אמר להם בחדרים הסגורים יאיר לפיד לרשות הפלסטינית שעכשיו הם מקווים שהוא יעשה? הרי כל התוכנית שלכם עם בנט הייתה להעלות את השמאל. כל הקומבינה הייתה שבנט יגנוב את הקולות מימין ויעביר אותם לשמאל, ואז יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה שתוכלו להחזיר שטחים של ארץ ישראל, לנתק אותנו מהם, לתת לערבים. זה כל העניין, שהוא ילך ליד ושם ולא לכותל, שהוא ישים ספרים מסטימצקי ולא ספרי קודש, שהוא יהפוך את תל אביב לבירת ישראל ולא את ירושלים. זה המטרה שלכם. זה מה שאתם רוצים. זה אג'נדה של עשרות שנים, שפעם הייתם לבד בתקשורת ובאקדמיה ובפרקליטות ובהכל, והייתם לבד, והיום אני נמצא פה. ועוד כמה בודדים נמצאים שמשנים את התמונה. לנתק אותנו מהשורשים שלנו, מהיהדות שלנו, מהמסורת שלנו, מבית אבא, מבית סבא, זה המטרה שלכם, להיות פרוגרסיביים, האג'נדה שלכם. הכי מדהים שמתראיין
אתה צריך להשאיר לי זמן להגיב על זה, אני מזכיר לך.
הקמפיינר של בנט, או האסטרטג של בנט, גל בייסברג, התראיין אצל אילה חסון בערב שבת, עכשיו תקשיבו איזה דבר מדהים הוא אומר, שהכל היה שקר מוחלט, כשבנט הלך לאולפנים, הוא פשוט שיקר ביודעין, בדיוק מה שבצלאל סמוטריץ' אמר. זה מטורף! תקשיבו.
מתי נרקמה העסקה הזו לידיעתך? אומר העסקה הפוליטית שנרקמה, מתי נרקמה העסקה הזו לידיעתך?
אני במהלך הקמפיין כבר הבנתי, כשאמרו לי בפעם השלישית שעם חמישה מנדטים אנחנו ראש ממשלה, זה היה ברור שהעסקה הזו נגמרה עוד בטרם הסתיימו הבחירות.
אז כשאתה אומר שנפתלי בנט יושב על המסך ואומר אני לא אתן יד לממשלה חלופית עם יאיר לפיד, אז הוא כבר ידע שהוא הולך לממשלה כזאת?
אני סבור שכן.
אז אני סבור, מה זה אתה...
התשובה היא כן.
מדהים, אז הוא שיקר במצח נחושה את הציבור ככה בצורה כזאת?
כן.
אני יכול להגיב כי כבר לא נשאר זמן. תראה, לגבי האיש הזה, הוא היה שם שבועיים וחצי, בכלל בקמפיין 3, לא בקמפיין 4, הוא לא אומר אמת, ואני אסביר לך למה הוא לא אומר אמת. א', כי נפתלי בנט עצמו אמר שכדי להיות ראש ממשלה, אמר און רקורד, אני צריך 10 מנדטים, יותר מ-10 מנדטים, הוא אמר 10 מנדטים לא יספיקו לי. ואם הייתה לו כבר תוכנית להיות מ-5, הוא לא היה אומר את זה בקולו. 2, יש לכם הרי את הקטע הזה שאתם, כמו שפילבר, מה שפילבר אומר לטובתכם בית המשפט קדוש, זה שהוא אומר עד רגע זה שאתה פגישת הנחיה, לא חשוב. כשבגץ פוסק לטובתכם קדוש, כשנגדכם צריך להרוס אותו. יועץ המשפטי משחרר נתניהו מהצוללות, מאשים את נתניהו זה, אז אותו דבר. אז אני הלכתי לקרוא את כל הרעיון עם שמרית מאיר, אגב, מרתק ושפול לנדב ויאל. אני אקריא לך, אני לא אספיק בשעה הזו, כשאני קטן, נעבור את זה, נעביר את לשעה הבא, כי זה רלוונטי גם למה שאמרת. קטעים משמרית מאיר, כשאנחנו נכנסנו ללשכה, מצאנו שם קורי עכביש ואבק, במקומות שהיו אמורים להיות מתוחזקים היטב. אני רוצה להגיד משהו חד משמעי, נעשו כל המאמצים, כולל של בנט, כולל הכל הכל, כדי להקים ממשלה ימנית, ממשלה של ביבי. כל המאמצים, כל ריבועי העיגולים שאפשר היה לחשוב. זו הייתה האופציה מועדפת עליו ללא ספק. הנרטיב גדול עליו, הוא זה שזאת תאוות שלטון חסרת מעצורים, היא אומרת, אז לא, הוא לא רצה להיות ראש ממשלה בכל מחיר, אני אומרת לך באחריות, זאת לא הייתה המוטיבציה המרכזית שלו, בוודאי שהייתה מוטיבציה להיות ראש ממשלה, אחר כך היה נותן ללפיד, אז מה הייתה המוטיבציה המרכזית? להקים ממשלה שתהיה מתפקדת, הוא חשב שבקונסטלציה הזו, עדיף שהוא יהיה ראש ממשלה, כי הוא ימני, ועדיף שזה יהיה אצלו, זה בינו לבין לפיד, אבל הוא היה מעדיף בהרבה לגמור כשר ביטחון אצל ביבי, אבל הייתה האופציה הזו, כי סמוטריץ' לא הייתה האופציה זו, כי סמוטריץ' מנע מביבי לשבת עם הבאס, ככה פשוט. אגיד לך עוד משהו על מנסור, היא אומרת, הוא הפוליטיקאי הישראלי החשוב ביותר שפועל בתוכנו נקודה. החשוב ביותר, ראיתי אותו בפרעות או באירועים בערים המעורבות, הולך ללוד, ראיתי את השפה שלו שהיא שונה מהותית מכל השיח, הכרתי את טבע התנועה האסלאמית, עקבתי אחריהם, הוא מקבל החלטה מאוד גדולה, מאוד קשה, עוד לפני כן מופנית נגדו משהו הוא עצמו מכנה מכונת הרעל. ההמשך בשעה השנייה.
לא, 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 לא.
נגמר, מה לא, יש רעש.
אנחנו פה לא מקרים את המאמר של תטור של
זה. אנחנו כן, אם אתה מקריא את הקטעים שלה, אני מקריא את הקטעים ההפוכים.
לא הקראתי שום קטע, אמרתי מה היא אמרה.
אז אני מקריא, גם אני אומר מה היא אמרה.
זה לא מתאים ברדיו. אתה לא מתאים לפורמט.
ינון, אני עושה...
אתה לא תוכל להתקדם ככה ברדיו.
אני לא רוצה להתקדם יותר.
אתה לא תגיע רחוק ככה.
נשאר פה.
זה לא רדיו.
נשאר פה איתך.
זה לא
רדיו,
בן.
עלמך ולא את השיפור שלך.
זה לא רדיו.
זה לא רדיו, אבל זה אמת.
כותרות וואלה.
זה עובדות.
בסדר.
לא התייחסת
למה שאני אמרתי על שמרית.
ברור שהתייחסתי.
בסדר, די, נו, יאללה, מיצינו, נו, בסדר.
ברור שהתייחסתי, למה שלא התייחסתי.
די כבר, אתה לא צריך להגיד כל היום את המילה האחרונה, ילד בן 4.
אבל התייחסתי.
וואו.
למה שאמרת.
אתה לא מסוגל לשתוק.
אבל נשבע לך שהתייחסתי, למה לא הקשבת? אם תקשיב, אתה תבין שאני מתייחס.
אתה בן 61, בן.
עוד פעם אני בן כמה אני. פי אלף יותר חד ממך ועם שיער שחור שלך לבן. עוד שאלות?
טוב. המשטרה סיכלה אתמול ניסיון
חיסול. כמה אני שוקל, לא אמרת.
די, די.
ינון, כל פעם שאתה טריל אותי תקבל בראש.
וואי, די.
גם הטוב די הזה לא מייעל שום דבר. בין כמה אני 61 וכמה? כל פעם. בכל פעם שתעשה את זה תקבל. יש לי חדשות שלך, באוקטובר אני בן 62.
המשטרה סיכלה...
3 ימים לפני נתניהו.
יו, אתה בן אדם אובססיבי ברמות שלא פגשתי כזה דבר.
לא, סתם בן אדם שלא נשאר חייו.
לא,
בכל פעם שתגיד לי בן כמה אני...
עדיין תשתוק, אתה כמו ילד שלא מסוגל לא להגיד את המילה האחרונה.
אתה לא אוהב שאומרים לך תשתוק, נכון?
אבל תשתוק כבר.
אני אשתוק בזמני.
יאללה, די.
תפסיק להטריל, יש שקט.
המשטרה סיכלה אתמול ניסיון חיסול באמצעות אקדח מסוג גלוק בכפר בואנה שבגליל. שני חשודים נעצרו בתוך רכב ובתוכו אקדח ושלוש מחסניות מלאות. בואנה, מדהים, הפשע ממשיך למרות שלפיד ראש ממשלה. שר הביטחון בני גנץ יגיש ביממה הקרובה חוות דעת משפטית ומקצועית ליועמ"ש לממשלה. מדוע יש למנות רמטכ"ל כבר עתה ולהימנע ממלא מקום לרמטכ"ל? נו נו. ומזג האוויר היום צפוי להפוך נאה לאחר התבזרות עננות הבוקר. כמו כן, הטמפרטורות היום יהיו רגילות לעונה. שלום, עמוס הראל, פרשן צבא וביטחון הארץ.
בוקר טוב.
בוקר טוב. בואו נתחיל מהאירוע.
3 מלטים של חיזבאללה, אתמול סביב 3, מבריאים איפשהו מתוך לבנון, לכיוון אסדת הגז החדשה קריש. יוצבה שם לפני כמה שבועות, סמוך לגבול הימי בין ישראל ללבנון, באזור שנקרא המים הכלכליים של ישראל. הרושם הוא שצהל הגיע מוכן לאירוע הזה, ואכן שלושתם יורטו, אחד בידי F-16 ושניים בידי ספינת טילים, שהרתה בעצם שימוש מבצעי ראשון, יירוט של באמצעות מערכת לירוט טילים שנקראת ברק. סיפור די מרשים מבחינה מבצעית שלו, השאלה מה חיזבאללה התכוון לעשות, כיוון שלא היו שם פיצוצי משנה, הנחת היסוד של צהלי שזה היה... לא רוצה לקרוא איזה סיבוב דה ווין, אבל סוג של הטרלה.
בשכונה, אתה יודע, עם חרקות.
כן, אבל זה בפירוש פרובוקציה שהמטרה שלה היא לשדר איזה איתות לישראל. אנחנו יודעים שכל הסיפור הזה מאוד מאוד מתוח.
איתות שמה?
שישראל פגיעה מצד אחד, וגם במקרה של מלחמה, חיזבאללה יכוון לנכסי הגז הישראלים. מצד שני, יש גם מחלוקת ארוכה. שהאמריקאים מנסים לתווך בה כבר שנים, ודווקא העיצו את המאמצים שלהם בזמן האחרון, סביב השאלה איפה עובר הגבול הימי, ככל שאני מבין, הטענה הישראלית פה מוצדקת לחלוטין, זאת אומרת, קריש לא מתקרבת בכלל לאזור שקשור במים.
לא, הקריש נמצאת באזור שהם פתאום, בטענה חדשה שלהם, אומרים שהוא שייך להם, ונראה לי שהמטרה שלהם בכל האירוע הזה, הוא להפעיל לחץ פיזי לא מתון, על במהלך המסע ומתן הזה, כדי שיוותרו להם על שטחים בעצם.
מאוד יכול להיות, אבל יש פה גם מרכיב נוסף, והוא כמובן האיראנים. כל דבר שחיזבאללה עושה קשור במידה כזו או אחרת לדרבון איראני ולמימון איראני. אנחנו זוכרים שהמערכה בין ישראל לאיראן מתפשטת על פני הרבה תקריות ובהרבה ממדים. ראה ניסיונות הפיגוע בישראלים בטורקיה, הפעולת ההתנגשות שמיוחסת לישראל באיראן של אותו קולונל ממשמרות המהפכה, תקיפות סייבר שלדעתי לא נתנו להם מספיק תשומת לב, אבל אירועים משמעותיים בשני הצדים, גם ישראל חטפה ולא רק החטיפה.
רגע, זה מעניין, נמוס, החטפה אתה מתכוון לצפירות שנשמעו באילת ובעוד כמה ערים בפעם?
מה שיצא הוא הצפירות, החשד שלי שיש יותר מזה, תשמע את הטונים הן של נפתלי בנט והן של בני גנץ השבוע שעבר, אלה איומים מאוד מאוד מפורשים, מי שפגע בנו ייפגע חזרה. הרושם הוא, גם משיחות שאני עושה מאז, הרושם הוא שמערכת הביטחון מאוד מוטרדת מרמת
הפגיעות. מצד שני, מיד אחרי זה הייתה תקיפה מאוד עוצמתית, ואגב, אני מעניין אותי מה אתה חשבת, כשראית פתאום את הסרטון של, עם הקלטה ותמונות ממפעל הפלדה שעולה בלהבות, והקלטה ורמיזה של הכתב ששידר את זה, ואין לנו שום טענות אליו, ניר דבורי, שהרמטכ"ל היה היום ב-8200 והראו לו היום את הסרטון הזה, אתה מזהה פה כמוני פטפטת מיותרת?
תשמע, בוא נבדיל בין שני דברים. כעיתונאים אנחנו לא נגד הדלפות. הדלפות, אנחנו גם מתפרנסים מהם, ולא פעם הם גם משרתות זכות הציבור לדעת. אני חושב שהשיטה של אצבע בעין, שלא מתחילה עם הממשלה הנוכחית, רגע המפתח לדעתי הוא הסיפור של ארכיון הגרעין האיראני, שהיה הצלחה מסחררת, אבל האופן שבו ישראל מנפה אותו אחר כך היה בו לא מעט שביט. אני חושב שמאז אנחנו רואים גם את...
קיצור, זה עניין של כולם.
זה עניין של כולם, וזה עניין בעייתי.
לא, לחשיפה של ארכיון הגרעין הייתה בהחלט תכלית מדינית.
היה גם ערך, אבל יש שם שאלה מהו השביט, מה האלמנט של השביט שנעשה, וכמה מידע אתה משחרר על היכולת המבצעית שלך.
אבל בואו נחזור ברשותכם שנייה לעניין של הגז. בזמנו היה מאבק על להביא את האסדות לחוף, ואז התנגדו הירוקים, והעבירו את זה 10 קילומטר מהחוף, וגם אז התנגדו הירוקים. לדעתי גם אותך ישימו אז שאתה שופר של המערכת, כשכתבת איזה משהו על הדרישות של מערכת הביטחון, שאפשר יהיה להגן עליהם יותר קרוב. אנחנו רואים פה שהדרישה הזאת הייתה נכונה. כלומר, כל הדרישות של הירוקים שאמרו שאין שום סכנה ביטחונית, אם אני לא טועה, אפילו בוגי אמר משהו כזה בסגנון, יכול להיות שלא, אבל זה מה ש...
תראה, זה דיון אחר, ויש שאלה של איפה למקם, ומה...
לא, אנחנו רק אני אשלים, עכשיו קריש היא בלב ים, וקשה להגן עליה.
אפשר גם לומר ההפך, הנה, נערכו מצוין, וידעו לעשות את זה. תראה, אין לי בכלל ספק שהסיפור הזה של הגז עוד ילווה אותנו הרבה שנים, הן מבחינת התועלת הכלכלית שתופק ממנו, והן בהקשר של ניסיונות של הצד השני, בעיקר חיזבאללה והאיראנים לפגוע. תראה את המטרות שהאיראנים מסמנים לעצמם במדינות שהן כמובן יצרניות אנרגיה הרבה יותר גדולות מאיתנו, אבל גם סעודיה וגם איחוד האמירויות חוטפות על ימין ועל שמאל פיגועים שרובם על ידי מלאטים, המורדים החוטים בתימן, ברוך על החלוטין שהם לא עושים את זה.
חוטים זה לא. אז רגע, בהקשר הזה, עמוס, הרי אנחנו ראינו וזה הכניס לשוק את כל המערכות, המודיעין והביטחוניות, את היכולת האיראנית עם טילי שיוט וכתב"ם מתאבדים, כשהם השמידו חצי מהיכולת הפקה של הרמקו הסעודית, באותה התקפה מפורסמת. מה הסיכוי שאנחנו נוכל לראות? אתמול ראינו כנראה כתב"ם של סיור וצילום, אבל מה הסיכוי שאנחנו נוכל לראות דבר כזה, נניח לכיוון לוויתן, מתישהו בעתיד, אם העסק יסלים?
אני מאוד מקווה שלא, אבל כל שיחה עם מפקדי חיל הים בשנים האחרונות, וגם עם ראשי אמן, מפקדי חיל אוויר, אתה מזהה שזה משהו שמטריד אותם, ברור להם שהצד השני מתכנן את זה, ואתה גם מבין שבמקרה של הידרדרות למלחמת לבנון שלישית, זאת תהיה אחת המטרות המרכזיות. יכול להיות שהסיכון גדול עם זה, יכול להיות
ש... האסדה של לוויתן.
גם לוויתן, גם קריש, בהנחה, שוב, תלוי מה יופעל באותו שלב ומה יהיה על המגרש, אבל כל נכס כזה הוא משהו שחיזבאללה יכוון אליו בפירוש. אני חושב גם שצריך להעיר, למרות החוכמה המקובלת שגורסת שלבנון שקועה בצרות שלה, שזו מדינה חדלת פיראון, שגם חיזבאללה מבין את זה וחי בתוך עמו בהקשר הזה, אני חושב שיהיה סיכון גם בקיץ הזה להידרדרות בלבנון. חשבתי על זה הבוקר, תחשבו כמה אירועים מתרחשים בשנים האחרונות סביב חיזבאללה, דברים שפעם, אתה יודע, אחרי 2006 היה איזה שקט, אפשר להתווכח על מה הושג במלחמה, אבל היו כמה שנים מאוד מאוד שקטות. כל השנים האחרונות, בעיקר מאז שחיזבאללה הקטין את מעורבותו במלחמת האזרחים בסוריה, והוריד את הכוחות חזרה לגבול לבנון, אתה רואה את הקריאות, כמעט פעם בחודש משהו קורה, מלטים, עמדות תצפית, פה מטען, פה רובי צלפים, קורים שם דברים... אני חושב שהעסק הזה הוא הרבה הרבה יותר רגיש.
אז בוא, ואגב, כל זה כשהם הולכים לקבל גז בשרשור מאיתנו, דרך המצרים, באיזושהי עסקה מוזרה כזו, שזה אפשרית רק במזרח התיכון. אז מה, אם אני חוזר לשאלה הראשונה של ינון, אנחנו באמצע מסע ומתן, ישראל-לבנון, בתיווך אמריקאי, למתווך קוראים עמוס הוכשטיין, האמריקאים אוחזים בעמדה שלנו, כמו שאמרת בהתחלה, שקריש בכלל נמצא די עמוק בתוך הצד של המים הכלכליים הישראלים, כנראה הלבנונים זורמים עם זה פחות, מה הם דורשים ולמה דווקא פתאום עכשיו אתה רואה את הכתב"מים האלה, הם רוצים לזרז את המסע ומתן, הם רוצים לאותת, להפחיד, מה?
תראה, שוב, להיכנס לראש של לבנון ותגדירי לבנון בכלל, מי שולט שם, מה מערכת היחסים בין אותן ממשלות מתחלפות לבין חיזבאללה שמחזיק בדרך כלל בשליש מהכוח בקואליציה. ברור שיש פה שילוב, מצד אחד הם רוצים לקבל תוצאה טובה יותר במסע ומתן, מצד שני יש פה גם את השיקולים של חיזבאללה, שגם להצטייר כמי שמגן על נכסי הגז הלבנונים, להרוויח נקודות קלות בעיני הציבור הלבנוני, והוא בעמדה לא נוחה כרגע, והוא משמר איזושהי בעיה בוערת סביב מערכת היחסים עם ישראל. זה אותו היגיון מבצעי לדעתי שמדריך אותו גם כשהוא מציב עמדות תצפית ליד הגדר. אם אנחנו הולכים אחורה לתקופה שלפני 2006, ראינו גם את ניסיונות פיגוע בארדוב, גם ניסיונות חטיפה. מבחינת חיזבאללה, כל עוד נשארת איזה אש דולקת מול ישראל, זה אופציה שהוא צריך להשאיר לעצמו. ישנה טענה אחרת שאומרת שבסוף נסראללה הוא המנהיג הכי אחראי במזרח התיכון, לא מאהבת ישראל, אלא מהעובדה שהוא חטף ב-2006 ונחווה ב-2006. אני מתרשם שהוא משחק באש לא מעט, לא הייתי ממהר להתנבא שהקיץ והסתיו הקרובים יעברו בשקט, יש גם ראש ממשלה חדש, וסביר שגם הם ינסו לבחון אותו.
אז בוא רגע נחזור לאיראן, שזה הסיפור. נראה שישראל פתחה מבערים שם והולכת, אתה יודע, מדליקה שם את האירוע בצורה אחרת ממה שידענו בשנים האחרונות. עלתה מדרגה, זה נכון?
תראה, אני לא משוכנע. אני חושב שיש פה פער בין תעמולה, הדלפות, לבין מהלכים בפועל. כן, יש הבדל מסוים. בנט העיץ במידה מסוימת את הפעילות בחודשים האלה, גם על רקע ההבנה שהאיראנים התקרבו מאוד ליעד של מספיק התקדמות בהשערה, ששם אותם במרחק קצר מאוד מפצצה. אז כן, משהו שם השתנה. האם כל תקרית שפותחת את החדשות בטלוויזיה, עם פיצוצים היסטוריים באיראן, עם מישהו שהוא רועל, עם מישהו שקפץ מאיזה גג, בהכרח קשורה בישראל? זו מדינה ענקית. קוראים שם המון דברים, זו מדינת עולם שלישי עם תשתיות, בביתים מסוימים, עם תשתיות מאוד מאוד עלובות. שנוטות להתפרק כל קיץ, לכן לא כל אירוע שמדווח באיזה איראן אינטרנשיונל או אל ג'רידה בקווייט.
לא, הם בעצמם אמרו עכשיו שהמוסד חדר להם, שישראל עיררה את היציבות שלהם וכל הדבר הזה.
הם גם יצאו, הם יצאו עמוס, הם יצאו לקמפיין של שלוש חוליות רצח, שככל שאנחנו לומדים עליו יותר, אנחנו מבינים...
זה חד משמעית נכון, ושוב, אנחנו כל הזמן נאלצים להישען לצערנו על ציטוטים קצת אביליים של מקורות זרים, אבל אנחנו מבינים שלפחות פעולה אחת שם, ההתנגשות באותו קולונל למשמרות המהפכה מיוחסת בוודאות לישראל, גם האמריקאים אומרים את זה בהדלפות לתקשורת האמריקאית.
אגב, גם המעשה, אני רוצה לי שאני קוטע אותך כי פשוט אסור לקטוע אותך כי זה כל כך מעניין, אבל כשאנחנו חוטפים איש כוח קוץ באיראן, ואגב זה דבר שהמוסד פרסם, חוקרים אותו באיראן, מדובבים אותו באיראן, מוצאים ממנו הודעה שהוא עמד לעשות פיגוע גם נגד אמריקאים, ואגב זה אחד הדברים שהטו את הקו בהחלטה שלהם עם משמורות המהפכה, זה גם סוג של דבר שאני לא זוכר שעשינו.
כן, תראה, יש בהחלט, בהחלט קו פרואקטיבי, ושוב, אני עדיין מציע לא לשים את כל התקריות האלה ביחד, ולא לייחס כל אירוע כזה בהכרח לישראל. אני חושב שהרבה פעמים התקשורת להוטה לקחת אחריות על דברים שהם לא בהכרח...
לא היית אומר שיש הסלמה במתח או בקשר בינינו?
יש חד משמעית הסלמה, זה קשור גם, אתה יודע, אתה רואה, תקח את זה מהצד האיראני. אירועי סייבר היו, אותו חיסול בלב טהרן, שלי שלהם מוכר, אני לא שמעתי את שמו קודם לכן, אבל פעיל מבצעי בולט במשמרות המהפכה, ברור. הצלחה הישראלית בסיכול של פיגועים בטורקיה, אנחנו יודעים שהיה. העסק בוודאי חם ובוער. להגיד שזה משהו שונה לחלוטין מכל מה שראינו קודם.
אבל בינתיים פרויקט הגרעין ממשיך.
כן, אבל אני מזכיר לך שבתקופת נתניהו היו כל מיני טענות שאתה יודע, מהלכים מבריקים, פיצוץ בנתן ובמקומות אחרים, ידחו את הסיפור הזה בשנתיים, 10-15 שנה. אנחנו מגלים שאתה יודע, בסוף זו מלחמה מאוד מאוד ארוכה, והצלחות שאתה רושם, גם הצלחות מבצעיות מסחררות, לא בכך משנות את התמונה כלילה.
האם יש פעילות נגד אבל פרויקט הגרעין או שהפסיקה הפעילות כפי שניתן בזמנו?
אני לא חושב שהיא נפסקה לגמרי, אני חושב שזה מאוד תלוי אירוע ותלוי הזדמנות, ואני חושב שאם הסיפור הזה יתמשך, כלומר האמריקאים לא יחתמו, אנחנו בפירוש יכולים לראות מהלכים ישראלים נוספים.
תגיד, מה לגבי, אתה יודע, לא דיברנו על זה עוד, וזה הפסיק, זה ירד מהשיח, אבל עד כמה המשטר הזה יציב? הרי אנחנו כולנו יודעים שבוקר אחד נקום, או ילדינו יקומו, או נכדינו, אני מקווה שלא, ולא יהיה, כי העם האיראני מזמן נטש למהפכה, זה ברור.
השאלה היא...
אני יודע שלמדת, אני יודע בדיוק מה למדת על בשרך, גם אני על בשרי.
למעט בתחזיות, ב-2002 או 2003, בוגי אלון היה רמטכ"ל חדש, והוא התראיין אצלי בארץ. הכותרת הייתה, עמוד ראשון, השאר, אני זוכר את זה, בשלו התנאים להפיכה באיראן.
אז הם בשלו.
רגע, טוב שאתה לא מזכיר את אפרים הלוי.
תגיד, אבל לגבי תקיפה שלנו באיראן, איפה אתה רואה את הדבר הזה קורה?
אני חושב שאנחנו רחוקים מאוד מזה כרגע. אני חושב שיש, שוב, יש פה פער בריטוריקה, הטענות האלה. יש ויכוח שהוא לגיטימי בין בנט לנתניהו, מה בדיוק נתניהו השאיר לו, האם דברים נעשו, אני חושב שיש הרבה צדק בטענה של בנט שלא התכוננו לפלן בי, כלומר, אחרי שטראמפ פרש מההסכם, היכולות הצבאיות וההכנות המבצעיות התעכבו והוזנחו. המחשבה עכשיו, וראיתי כל מיני טפטופים של הדלפות כאלה, כאילו אוטוטו, אתה יודע, בכמה חודשים אנחנו מסדרים את הסיפור הזה, ומיד גלים של מפציצים ישראלים שם משמידים את העסק הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד רחוק, אני חושב שהיכולות הישראליות אפשר להתווכח עליהן.
מה גם שהצד האיראני...
לא להשלים רק, שהיכולות הישראליות מה?
אפשר היה להתווכח על היכולות האלה גם ב-2011 ו-2012, זוהר פלטי, מבחירי משרד הביטחון, אמר ברעיון אצלנו בארץ לפני חודשיים שלושה, הוא סיפר על אירוע, אני חושב שזה 2012, שבו היה טווח של 16 יום מתקיפה, הנחיה להיערך לתקיפה. אני חושב שגם אז, עד כמה שהיינו קרובים להחלטה כזאת, אני לא בטוח שהייתה מובילה לפירות המבצעים הנכונים. אני חושב שב-2022 מצבנו מאוד לא מזהיר בהקשר של היכולות המבצעיות.
הייתי יכול לדבר איתך עוד 3 שעות על זה, אבל נגמר לנו הזמן.
אוקיי. מוסרף, תודה שדיברת איתנו.
תודה, מוסרף.
תגיד, מה עם החוק הזה של פיצול הליכוד? מה קורה איתו? חגגתם אותו בכל תרועה רמה, שהנה הליכוד מתפצל, אפשר 4 חברי כנסת וכל הדבר הזה. מה נסגר עם זה בסוף?
אין שום דבר אחר, אני צריך לענות על השאלה הזאת, אתה יכול לנסות להשתפר, לשפר, להביא
לא,
משהו
לא,
יותר טריגר.
לא, לא ברור לי, כאילו...
איזה חוק, על מה אתה מדבר למען השם?
האופוזיציה, כמו שבנט הבטיח, התנפצה לרסיסים אחרי שהתקציב עבר.
בנט
כל
עשה...
כל הנבואות, בנט רק ילך ויגדל שהוא יהיה ראש ממשלה.
אין ספור טעויות פוליטיות, כפי שכתבתי את דעתי, הוא היה ראש ממשלה טוב ופוליטיקאי רע, הוא לא תחזק אף אחד מהמפלגה שלו, הוא לא העביר את חוקי הנאשם בזמן, הוא לא, תשמע, בפוליטי אין לו את זה. מה לעשות? אגב, זה כל הדרך הפוליטית שלו, למעט הפעם הראשונה, שהייתה 12 מנדטים מאוד מרשימים בבית היהודי, זה לא זוכר איך קראו לזה אז, כל השאר זה היה, היא מתארת את זה אגב מצוין, אנחנו מדבר על זה פתיחת שעה שנייה, את הבנט המזגזג של פעם, ואת הבנט ראש ממשלה, שכבר זה היה אירוע אחר.
הבעיה היא לא זאת, אתם עושים את זה כאילו, לא זאת, כאילו הוא היה איזה מדינאי דגול, וראש ממשלה מצוין, ורק מה שהיה חסר לו בקצה, זה הפוליטיקה הקטנה עם המפלגות, לשמן את סילמן ולחבק אותה. לא, זה ראש ממשלה בלי בייס, זה ראש ממשלה ששיקר ביודעין על הבייס שלו, שיקר להם באולפנים, אמר להם שהוא לא יעשה משהו אחד, והוא בדיוק עשה את זה.
זה
לכן
ראש
לא היו
ממשלה...
לו... לכן, למה אתה קוטע אותי?
מצוקי, אנחנו עכשיו על הבאזר, כן?
לא,
בראש ממשלה...
אז מה?
לא, לא, זה לא שיחת פתיחה שכל אחד מדבר בתורו.
אז עכשיו קבעת שמותר?
על הבאזר אנחנו תמיד מדברים ביחד, אל תתעמם.
לא,
אל תתעמם. על הבאזר, תמיד ביחד, אחד על השני, 17 שנה כבר, עכשיו תעשה את עצמך שאתה לא יודע, וכן, הוא היה ראש ממשלה מצוין, הבעיה שפוליטיקה אצל ראש ממשלה זה 50%, לא 5%, 50%, ולא היה לו את זה.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כסבית
103 FM 1-2 כן טוב בואו אפרופו מה שדיברנו קודם, דבר מדהים שמתפרסם, ראיתי רק עכשיו שהתפרסם, סינק של איילה חסון מהשישה באפריל 21, כן? שזה חודשיים לפני הקמת ממשלת בנט לפיד, שים לב מה איילה מתנבט, לא מתנבט, אלא יודעת ואומרת, איך הכל כבר סגור, תקשיב.
בליכוד יש הרגשה ואף יותר מהרגשה שבנט סגור עם לפיד ויש כבר חלוקת תיקים מלאה שם ואם אתה מעוניין אני אחלק לך את התיקים
את התיקים, תשמעי יש פה משדר ארוך את יכולה לחלק
אני יכולה לחלק חוץ מתיקים במשטרה
שגרירים אנחנו הולכים
יש שיח אני לא אומרת שאלה העובדות אני לא אומרת לחלוטין שאלה העובדות אני אומרת שככה שהם אומרים שמי שיהיה שר אוצר זה אביגדור ליברמן מי שיהיה שר משפטים זה גדעון סער מי שיהיה ראש ממשלה ראשון זה נפתלי בנט, ושר החוץ זה יאיר לפיד שיהיה ראש ממשלה שני.
בול. הכל בול. מדהים.
לא יאמן, מאיפה הביאה את זה? טוב, אני לא אוהב קשירת כתרים לעצמי, כן. אבל הרבה לפני הבחירות אמרתי לך, מה הולך לקרות בדיוק. אמרתי לך שלפי המפה הפוליטית המסתמנת, הממשלה היחידה שתוכל לקום תהיה בראשותו של נפתלי בנט, לנתניהו לא יהיה 64, אתה צחקת עליי, אריה אלדד, אתה צחקת עליי בבוקר, ואריה אלדד אחר צהריים, בנט יצטרך לקבל החלטה מטורפת, ולגבי חלוקת התיקים, אינון, איך אתה אומר, אינון זה נגמר, אינון זה מתחיל, ליברמן הצהיר, חצי שנה לפני הבחירות שהוא רוצה שר אוצר, גדעון סער, משפטים, זה היה ברור, זה שאיפת חייו, בנט ראשון ברוטציה, כולנו יודעים, אבל מה אכפת לי, אתה יודע מה? סליחה, היא ניבעה את הכל והכל בסדר. דבר אחד בטוח, אני מקריא שוב מה אומרת שמרית מאיר על ההחלטה שלו, לא, אני לא אקריא, אני אתמצאת, הוא קיבל אותה בסוף, אחרי שהילד שקד התקשרה לשניים, לזאב אלקין, ולשרן השכל, שני האנשים שהופצו שהם העריקים מימינה. אחרי שבנט המליץ על נתניהו, אחרי שבנט הצטרף לגוש נתניהו ואמר, תביא ממשלה, אני פה, המלצתי איתך, אני מחכה, כל השישה מנדטים, הוא לא הצליח להביא ממשלה, אלה העובדות, ורק אחרי זה, הרי מה הובטח, מה סמוטריץ' הבטיח, שעכשיו ראינו שאין לזה שום עיגון, שאם הממדט של הפיד ייגמר, המנדט חוזר אז לכנסת ל-21 יום, אז יבואו העריקים. אז בדקו את זה, והילד בדקה את זה, ולא באו העריקים. הם אמרו מראש שהם לא יבואו, ושאלנו את עצמנו, אם הם לא באו אז, למה הם לא יבואו עכשיו? הולכים לבחירות, אתם יכולים להינצל. אותה אוהלקין ואותה שרן אסקל, ואותו לא יודע מי, לא באו גם עכשיו. ולכן זו הייתה ההחלטה היחידה שאוכל היה לקבל.
לא, הם לא באו עכשיו, בגלל שלא היו שיבה של ימינה, השיבה של ימינה, כי בנט לא התפטר. כי בנט התנגד, בגלל זה הם לא באו עכשיו.
נכון,
כי בנט... כי הוא תקע הקמת ממשלה עכשיו, כמו שהוא תקע, אז הרי בצלאל סמוטריץ' סיפר וסיפר גם פה. הוא נפגש עם בנט, ואמר לו, יש שני עריקים, ואז בנט אמר לו, תגלה לי מי הם, כן, והוא בטיפשותו חשב שהכל סגור וגילה לו מי הם, ואז כשבנט יצא מבצלאל, אחרי 5 דקות, השניים האלה התקשרו בצרחות, איך סיפרת לנו מי הם? זה מה שבצלאל מספר, ואתה הרי תמיד אומר שבצלאל הוא פוליטיקאי ימין, ושאתה מאמין לו כמו שהוא אמר על הבס וכל הדבר הזה, רק שפה פתאום זה לא מתאים לך לפוזיציה, ואתה שופר, אז אתה אומר לא ואין, והילד התקשרה. ברור שהם יגידו לילד שלו, הם לא אמרו לאף אחד, זה בעיה בסודי סודות עם בצלאל, ובצלאל בטיפשותו הוא על עצמו מעיד שהוא סיפר לבנט את הדבר הזה, ובנט סיכל את זה, כי בנט היה תפור להיות ראש ממשלה, ובנט העדיף להיות ראש ממשלה, גם כשזה שקר למצביעים שלו, וגם כשהוא מעלה את השמאל, את קרנו של השמאל, ונותן לכל הפרוגרסיבים האלה להיות ראש ממשלה, וללפיד להיות שרים בממשלה, וללפיד להיות ראש ממשלה, וזאת האמת, הוא סיכל את זה אז, והוא סיכל את זה היום, ובגלל זה הוא גמור בימין, לא יחזור, כמו שאולמרט לא חזר, כמו שברק לא חזר. אתם יכולים להגיד עד היום שהוא ראש ממשלה נהדר, ורק לא חיבק את סילמן, וכל השטויות האלה. אין לו סיכוי, הוא גמור, אין לו בייס. הימין לא, שונא אותו, השמאל לא יתמוך בו, נגמר.
אוי אוי אוי, זה קשה. טוב, אני אתחיל מההתחלה. זה היה גם ארוך, לא רק קשה. שני עריקים... זה מה שהיה צריך, סמוטריץ'. קודם כל, אני שמח שהסכמנו, עד א', אני מסכים איתך שסמוטריץ' הוא פוליטיקאי גם חד, גם מוכשר וגם אמין, וגם מאוד מאוד מסוכן על סלש גבול טרוריסט. אבל על זה לא נדבר היום.
טרוריסט?
על סלש, על הגבול של טרוריסט, כן, הוא היה חשוד ועצור בחשד טרור, אני אגלה לך.
למה? לשריפת מכונית באיילון הזה הופך אותו טרוריסט?
לא, בוא, תשעת, מכיוון ש...
לא, אתם יושבים עם המשותפת והבאס, אבל סמוטריץ' הוא סלש על גבול הטרוריסט, באמת.
תגיד, אתה רוצה שנחזור לפסים המסודרים שאתה מדבר ואני לא מפריע לך כרגיל, ואיך שאני מדבר אתה מתחיל
לעשות.
לא, בסדר, נו. סמוטריץ', לשרוף מכוניות באיילון, הוא רוצה לשרוף את המדינה. ומכיוון שלי יצא לשבת, ולא רק לי, אתה ממשיך, אתה שם לב? אני מנסה לענות לך, ואתה עושה לי חקירה, ואתה עושה לי התרלה, ואתה צוחק, ואתה מגחך, ואתה נראה רע, ואתה נראה מוטרל ומוטרף, וכל זה כדי שכל העסק יתפרק, נכון?
ואתה מודע לעצמך.
אותו דבר, אותו תרגיל עלוב ורקוב ומטופש שחוזר על עצמו כל בוקר. אז לא. ואת הזמן הזה אני בכלל לא מחשיב לדיבור שלי, אני עכשיו מתחיל. סמוטריץ' נחשד בפעילות טרור על ידי השבק, ואני ישבתי עם הגרוזיני, ואני לא היחיד, ועם רבים אחרים, שמעתי מה היו החשדות. אני שמח שהוא בחיים אחרים עכשיו.
מה היו החשדות?
אתה ממשיך.
מה היו החשדות?
אני לא בחקירה אצלך, אני אומר מה שאני
רוצה. אתה סתם מקשקש. אתה סתם מקשקש, איזה חשדות? אמרת שהוא היה
לפני טרוריסט. אתה שם לב שאתה ממשיך.
תגיד במה הוא אשם.
אתה שם לב שאתה ממשיך, אני לא רוצה להגיד.
אתה סתם מקשקש.
אני לא בחקירה שלך, לא חבר שלך.
הוא רצה לשרוף מכונית באיילון.
לא מכיר אותך.
אני יודע, אני חיכיתי שם במקום באיילון.
היית לא היית, לא על זה הוויכוח.
הדלק היה לשרוף מכונית.
ואתה לא נותן לי.
אתה פשוט מבלבל את המוח.
ומפריע לי להגיע לעניין.
נו, בסדר.
אני רק עובדות, אם לא אמרתי עובדות שהתבע אותי.
אז במה הוא היה חשוד?
אני...
מה הוא רצה לעשות?
אתה שם לב? תשמע, אני לא אתן לך להוציא מפה, היום אתה לא תוציא מפה מילה.
מה הוא רוצה לעשות?
בוא נשחק את המשחק, לא תהיה תוכנית, אין תוכנית.
נו, מה הוא רוצה לעשות?
אני לא בחקירה אצלך, אני לא הייתי חשוד בכלום.
אז אתה מעליל עליו.
לא, אני אמרתי רק עובדות.
אז שהתבע
אותי.
אז תגיד מה?
שהתבע אותי.
מהו על גבול
לא
הטרוריסט?
לא עניין לך מה, אני יודע מה? שהוא היה עצור על ידי השבק, נחקר, ואני לא רוצה לדבר על זה. אפשר, אני יכול להמשיך?
אתה לא רוצה לדבר.
אני יכול להמשיך?
הבנתי, אתה לא רוצה לדבר.
אתה תעשה הכל כדי שלא, יאללה, שאנשים יאללה, לא, לא ישמעו, יאללה, יאללה, דבר.
נו.
תקשיב, אתה חייב להבין את זה. אתה לא בא לבית של כלום, בקושי של עצמך.
ואתה לא עובד אצלי
יכול,
גם.
אתה לא יכול לחקור אותי. אתה אפילו לא יכול להטריל אותי.
אני שואל אותך, מה זה?
כל פעם שאתה קורא לי בשמות גנאי, אני משמין חצי כאילו, אז תפסיק.
נו, אז מה אתה מתלונן אם אתה משמין?
לא, התשובה היא, התשובה הפשוטה של בן אדם מתורבת שאומר אמת היא לא. כשאתה בשיחות הפתיחה נושא נאומים...
גם אתה נושא נאומים.
אבל אני לא מפריע.
אבל אמרת על בן אדם שהוא על גבול הטרוריסט.
אז שהבן אדם...
תסביר מה הוא על גבול הטרוריסט.
אז שהבן אדם יתבע אותי, מה הבעיה?
לא, אני פה, אני רוצה לשמוע.
לא, אבל אז אני אמרתי לך שאני לא רוצה...
מה הוא טרוריסט?
אבל אני אמרתי לך דבר פשוט. שאני לא רוצה להגיד את זה, ואתה לא נותן לי להמשיך.
אני נותן לך, תמשיך.
ואחר כך תבוא בטענות.
תמשיך. אז אתה חרטטת.
אתה איש עלוב, ינון.
בסדר, מעולה.
זה כואב לי, זה כואב לי אישית, כי אני מכיר אותך כבר.
ואתה איש שמודע לעצמו.
אני מכיר אותך כבר, ואתה בן אדם מצחיק.
בסדר.
ובסוף, בסוף, בסוף, בפנים, בפנים, יש איזה גרעין מקורי וחזק וטוב.
גרעין.
ולמה?
טוב.
למה הליבות צריכה לגבור על זה?
טוב, תמשיך.
בן אדם, שקשיב לך, לכל מילה.
כן,
תמשיך. עכשיו הוא בא לדבר, לא, תגיד, אל תגיד. גועל נפש. מרוכז. איפה הייתי בכלל?
אין לי
למה
מושג.
למה דיברתי על סמוטריץ'?
דיבר...
לגבי הקירים, אריקים, סליחה. זה המצב. כשאתה צריך להחליט, אם אתה גורר עכשיו את המדינה לבחירות חמישיות, או מציל אותה עם ממשלת הצלה לאומית, אתה צריך לדעת אם יש התכנות לתיאוריה. ולכן, דקה לפני שזה חוזר, שהמנדט חוזר לכנסת, כן, חשוב לשאול את האריקים, אם היה אלקין משאיר אפילו, היה אומר אני לא יודע... היה אומר אולי, היה אומר אני לא רוצה לדבר על זה, היה מסנן את הילד שקד, כנל שרן אסקל, אז היא הייתה אולי חושבת פעמיים. אבל האופציה היחידה, וגם סמוטריץ' יודע את זה בתוך תוכו, וגם שמרית מאיר מספרת את זה לפרטי פרטים, שנעשו כל המאמצים, כולל של בנט, כולל הכל הכל, הבן אדם המליץ על נתניהו, הבן אדם המליץ את עצמו, ואת מפלגו לרשות נתניהו, רק שהוא לא הביא ממשלה, וניסו לשכנע אותו שבימים שהמנדט חוזר לכנסת יקרה נס, אז הנס לא קרה. היא סיפרה, ועכשיו, הרי מה הילצת אותי? עכשיו להגיד את הכל מאוד מאוד בקיצור, ולא להקריא.
טוב מאוד, ברוך השם, מעולה.
בסדר, אז התרגיש שלך הצליח. היא סיפרה על מכונת העל.
אני אמרתי לך שבצלאל אמר את הדברים, ואתה הפכת אותו לטרוריסט. למה? אתה לא רוצה להגיד למה. אתה לא רוצה, אתה קראת לו סלש על גבול הטרוריסט, אבל אתה לא רוצה להגיד למה. אבל אמרת, כן? אבל אמרת, אבל אתה לא רוצה להגיד למה. בגלל שהוא רצה להעביר את המדינה.
אתה חוזר עוד פעם לזה.
והוא סיפר...
מה לעשות שהשבק חקר אותו ולא המשטרה בשלב?
אז מה אם השבק חקר אותו?
השבק חוקר טרור, לידיעתך. עכשיו, טרור וסכנה לדמוקרטיה וכאלה. ומה היא עוד מספרת? היא מספרת על מכונת הרעל של נתניהו, גם בסיוע חיצוני, גם של אנשים בחול. מכונה שהיא מלכת מחשבת. אין מכונת תעמולה כזאת בעולם המערבי ברמה אפקטיבית הזו. כשהוא היה טוב, היא אומרת, הוא היה הכי טוב. סיפרה על האובססיה שלו ללייזר, שכל מערכת הביטחון אמרה לא וכן, ועוד שנה ועוד שנתיים, והוא שיגע את כולם לילה, בוקר, ובסוף עשו ניסוי לייזר. סיפרה על כל ההישגים מול ממשלת ביידן, וזה חשוב. על דברים שהם בחיים לא היו מבטרים לביבי, ויתרו לו. הם כבר היו על ההקמה של הקונסוליה במזרח ירושלים, ירדו מזה. סיפרה על כל המבצע מלכת מחשבת, עם משמרות המהפכה. סיפרה על ההתנחלויות, שביידן הרבה יותר גרוע מאובמה בתחום הזה, ובכל זאת הם הצליחו להביא 8,000 התחלות בנייה. סיפרה על החיבור האנושי שלו, שבניגוד לנתניהו, לפגישות הוא לא בא להרצות, הוא בא גם להקשיב. איך מוחמד בן זייד מצא שהוא איש מדהים והסיסי והבדלה והקשר המיוחד לבין זייד וכולי וכולי. אני לא אקל לך יותר מבטיח.
לא, אתה שופר, זה פשוט תמשיך, זה
אבל
פשוט
ככה
נפלא.
אני רוצה, אני נהנה מזה, מה לעשות?
איזה הלל, שירי הלל.
יש לי אבל רק רמז אחד להגיד לך.
נו.
בקטנה, אולי זה חשוב לך אפילו לשמוע, רמז קטן.
נו.
בנט סיים, אתה עכשיו בלפיד.
לא, עכשיו אתה בלפיד. אתה בלפיד, עברת מבנט ללפיד.
ההפך, לי כבר אין כלום מלפיד.
אני בלפיד כבר שנה. אתה אולי לא שמת לב, אבל אני אצל לפיד כבר שנה.
טוב, אני חוזר בי, תחזור לתקוף את בנט.
כי הדבר שהכי מזעזע אצל בנט, ואנחנו לא נשכח לו את זה, ולא נסלח לו על זה, זה שהוא מינה את לפיד לראש ממשלה. ולא נשכח לו את זה. בן אדם שכפר, כן, בהבטחות שלו, למה שהוא הבטיח לאנשים. אבל הלייזר עכשיו זה בנט, הלייזר זה בנט, ואובמה, ומה שהוא עשה יותר מאובמה, מישהו שלח לי כמה ברק רביד הסתלבט עליה, על זה שהיא אמרה שביידן זה יותר קשה מאובמה, מה אובמה עשה לנתניהו, כן, בתקופה שלו עם הבנייה, איזה גינויים, איזה יציאות נגד ישראל באום, איזה דברים, הודעות גינוי כל היום, מאות הודעות גינוי, פה הייתה הודעת גינוי אחת. כמה מאות הודעות גינוי של אובמה נגד נתניהו. אתם פשוט מגוחכים. אתם פשוט מגוחכים. זה פשוט לא יאמן. ומה אתם מגוחכים? שיש פה מנהיג, כן, שהוא בליגה הלאומית, ובסוף מה שיש לכם זה יאיר לפיד. בן אדם שלא עשה כלום בחיים שלו, חוץ מלהיות שר אוצר כושל, היה עיתונאי שכתב תורים נחמדים עם המון קלישאות בידיעות אחרונות, והגיש את אולפן שישי באקטואליה, שהוא אף פעם לא היה באקטואליה, אבל הוא עשה את זה רק כעוד מקפיצה בדרך להיות ראש ממשלה כדרך פוליטית. לא ניהל כלום, אין לו שום דבר, שיקר שהוא לא ישן, שיקר שהוא לא זה. אתה יודע מה, בוא נשמע את מה שהוא עצמו אומר על ההבטחות שלו, בסדר? תקשיב מה הוא אומר, בסדר? יש סינג שלו על ההבטחות.
על מי אפשר לסמוך ב-100% שמה שהוא מבטיח זה גם מה שהוא יקיים אחרי הבחירות? יש תשובה אחת לכל השאלות האלה. יש עתיד.
אני מתחייב, נבטל את חוק המרכולים, נבטל את חוק ההמלצות, נבטל את חוק הפריימריז, נבטל את השר ללא תיק, נחזיר את לימודי הליבה, נחזיר את מתווה הכותל, נתקן את חוק הלאום, נתקן את חוק החינוך המיוחד, נתקן את חוק הפונדקאות, נעביר את חוק הקלון, ובחודש הראשון של המושב הראשון, הדבר הראשון שנעשה, הוא נגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות.
אתה מבין כמה זה מגוחך? אתה מבין כמה זה מגוחך שאני אומר לך, בן, תביא את כל ההבטחות של נתניהו מ-20 שנה, ואני אביא את ההבטחות של בנט ולפיד רק מהשנה האחרונה, ונעשה תחרות. אתה תקבל 1,000 שקל, כן, על כל הבטחה אם אתה מנצח, נוספת, ואני אקבל 100 שקל על כל הבטחה אם אני מנצח. אבל אתה לא תעשה את זה, כי אתה יודע את האמת, שמדובר בגדול שרלטני ישראל. זה גדול שרלטני ישראל, זה בן אדם שאין שום משמעות למילים שהוא אומר. זה הכל קשקושים והבלים, ואתם מדברים על הביביסטים, שמעריצים מנהיג בקנה מידה עולמי. אתם מדברים על הביביסטים, 20 מנדטים שמצביעים קבוע לאיש הזה, שמה הוא? איזה הוכחות יש לו? מה הוא עשה? חוץ מכל הקלישאות האלה של לדבר יפה ועל אחדות, כשהוא מסית יותר ממה שנתניהו הסית כל חייו. על החרות והמגעילים וכוחות האופל וכל הדבר. הוא אמר את זה. הוא מדבר על אחדות. האיש הזה מדבר על אחדות. אין לו מראה בבית.
אני רק רוצה להגיד דבר קטן, ממש קטן. אני שמח שאתה עכשיו מסתמך על ברק רביד. תכף תעלה את גדעון לוי עוד פעם. אגב, מומלץ לשמוע את הרעיון שהוא נתן הבוקר לאיזה רדיו אחר. לגבי אובמה, אתה מוכיח שאתה לא מבין במדיני, אבל אתה לא צריך. כן, היא הנותנת. אובמה מרר לנתניהו את הנושא בהתנחלויות, למרות שאובמה לא בא עם אג'נדה. אובמה זה לא פוליטיקאי אמריקאי של 40 שנה כמו ביידן, שאצלו ההתנחלויות זה כמעט פשע מלחמה. והעובדה שהממשלה הזו עברה את השנה הזו, לא רק לא פינתה, אלא בנתה 7,000 וכמעט לא קיבלה הודעות גינוי, אומרת שמרית מהיר, היא בזכות בנט, זהו.
טוב, ברור.
ברור.
פרסומת אחת ויצפן איתנו על הקו. שלום אלי יצפן.
בוקר טוב אינון, בוקר טוב בן.
רגע, זה אלי עצמן האמיתי או שמישהו מסתלבט עליו?
קודם כל אני רוצה להגיד משהו אחד, דקה אל תפריעו לי. אני חושב שבתוך כל הסיפור של מה שאנחנו נמצאים, בין היכולת שלנו להבין מתוך הפוליטיקה הזאת, לדעת גם לאן פנינו והמדינה, מתוך התחושה הזאת שכן שלום, אם יהיה באיזה מפלגה, מטעם להקים אם ביידן מבקר או לא, ומי יפגוש את מי, ברצון הזה גם להילחם במשבר הדיור, ובצד הכלכלי, בעליית המחירים של האנרגיה בכל העולם, גם בכנסת, אם נפרדים או לא, כל הדרך הזאת לקבל גם חינוך זול יותר, מתוך הרצון הזה להבין גם מערכות אחרות שמתחברות למדינה כזו או אחרת, בהשפעות של המלחמה באוקראינה עלינו.
אתה צודק.
או שכן זה יהיה, או להקים בתי כנסת פה או שם.
אתה צודק.
אין בהתנחלויות שום החלטה.
תודה אלי עצפן. תודה
אלי עצפן. ואני תמיד אומר דברים ברורים.
תגיד לי, כמה שנים אתה מכיר את יאיר לפיד?
תשמע, אנחנו שידרנו אולפן מול אולפן. היו אותו המון שנים.
כן.
דני וסלי הוא אותו מפיק.
כן. וסלי הפיק גם אותך?
כן,
אז למה הוא לא היה ראש הצוות שלך גם?
אני הלכתי לבונדסטאק, והוא לא רצה לפרק.
רגע, אבל אתם חברים ברמה שהיית אצלו בסלון והוא אצלך?
הייתי אצלו, לא מעט פעמים בבית.
לא בסלון, אתה אומר.
קשה לפגוש אותו מהשהו נכנס. אנחנו בקשר, ואני מאוד שמח בשביל מה זה קצר, 4 חודשים. כל חבר שנבחר לתפקיד כזה, תשמע, כשאני נבחרתי לראש המלל, קיבלתי המון ברכות מכולם, משתי
הצוות. ואז התחילו הפיגועים.
כן, אני שמח בשביל יאיר, ואני מאחל לו בהצלחה. לא יודע מה אפשר לעשות ב4.5 חודשים.
זה לפחות חצי שנה, אגב. לפחות חצי שנה עד שתהיה ממשלה אחרת, אם תהיה.
לא, אבל הוא נעם אתמול נאום כאילו עם יעדים ואסטרטגיות וכל מיני כאלה.
אבל אינו, לא כל דבר, תשמע, היה נאום מגניב. אתה יודע, נאום, אמרתי ש...
ברמת המגניבות יש מצב שאתה צודק.
היה נאום מגניב, נאום רגפק, נאום, אתה יודע, לא עכשיו שיש לו עכשיו 3 שנים שאפשר לעשות באמת שינויים אחרי כלכת. אנחנו נמצאים באמת בתקופה לא פשוטה, כל הסיפור הזה של בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות. צריך בסוף שתהיה ממשלה, לא יודע מאיזה צד, אבל שתהיה ממשלה עם רוב גדול, עם יציבות.
מה, אם תהיה ממשלה של ביבי עם רוב גדול ויציבות?
אז תהיה ממשלה של ביבי עם רוב גדול ויציבות.
נכון. אלי, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך ככה, קודם כל, אני מזכיר רק שהדבר הכי קבוע בישראל זה הזמניות, והייתה פה ממשלת מעבר שנתיים, אז החצי שנה יכולה גם להיות שנה, ויכולה גם להיות שנה וחצי, ואני לא רוצה שזה יקרה, אבל האיש יאיר, אתה, יש לך באמת איזה שני עשורים של עבודה אינטנסיבית, מכיר, וסלי זה חיבור חשוב, לא ידעתי שהיה גם איתך וסלי, אגב הוא הולך להיות, הוא ראש הסגל, אתה, אני שואל בלי שאני, אין לי מושג מה תענה, כאילו, האיש בשל, ראוי, יכול להיות ראש ממשלת ישראל, אתה היית קרוב לפרס, הכרת את הגדולים?
שמע, אני הכרתי את הגדולים, ראיינתי את הגדולים.
וגם את מובארק, אני לא שוכח.
ראיינתי את כולם, גם את נתניהו, גם את אהוד ברק, גם את אולמרט, וגם את פרס, חוץ מרבין ובגין. תשמע, אני לא יודע מה זה בשל. זאת עובדה, הוא 10 שנים בפוליטיקה. זה הישג מדהים. לפני 10 שנים, בן אדם נכנס לפוליטיקה, כמו הרבה עיתונאים אחרים, והגיע לכיסא ראש הממשלה. אתה שואל אותי אם הוא יצליח או לא. אני לא יודע מה זה קנה מידה להצליח בתקופה של 4-6 חודשים. הרי מהלכים מדיניים אי אפשר לעשות, כי ממשלה היא ממשלת מעבר. החלטות גורליות כאלה ואחרות אי אפשר לקחת, כי זה ממשלת מעבר. אתה יודע, לשמור על הקיים ולנסות לשפר באמת את הדברים הבאמת בוערים בפנים, אצלנו. זה יוקר המחיה, להילחם במשבר הדיור, בדברים שאנחנו באמת...
אז אני אשאל אותך אחרת, אתה תישן בשקט? לא שאתה ישן בשקט, כן?
אני יושן, תאמין לי.
אני אחד האנשים,
עד כך שאני עיראקי, אז אני יושן בשקט תמיד. אני יושן בדרך להופעות, מההופעות.
בפיג'אמה גם.
אני יושן, כן, בפיג'אמה.
לא, אבל תחשב שהוא ראש ממשלה? אתה מכיר עוד כאילו...
ראש ממשלה, אינו, מה זאת אומרת?
לא, אבל...
זה לא נתון לחשיבה של איש, הוא ראש ממשלה עכשיו.
בסדר, אבל...
אגב, הוא לא... הוא לא סטטיסט בתור ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה בפועל.
אינון עוד לא הפנים את זה.
תשמע, אני יוצא מנקודת הנחה כמו במשל האמריקאי, שיש יועצים נהדרים סביב כל ראש ממשלה, שום החלטה ביטחונית בקנה מידה, הרי גורל לא נלקח לבד, ישנם אנשים חשובים שמייעצים ויושבים, אומרים לו מה הנקודה החשובה, המסוכנת, לאן זה יכול
להוביל. כן, אבל הוא זה שאמור לקבל את ההחלטות.
נכון, בסוף הוא מקבל את ההחלטות, אבל יאיר הוא איש של צוות. כל הזמן הוא היה איש של צוות, והוא איש שקול וחכם, ואני מבין שהוא לא אובססיבי, והוא לא, אתה יודע, ישלוף מהשרוול, ואתה יודע, הוא תמיד היה, ממה שאני זוכר, גם בתוכניות וגם לאורך הקריירה שלו, ממה שאני זוכר, אתה יודע, אני הצבעתי כל כך הרבה מפלגות, שאני, אתה יודע, אני אפילו אגודת ישראל הצבעתי.
הצרה איתך שאני גם מאמין לזה.
לא, נשמע לך, אני הצבעתי גם לקדימה, גם לאגודת
ישראל. תגיד, בן גביר היית מצביע?
בחיים לא.
זה מפחיד אותך, זה שהוא פתאום 10 מנדטים?
לא, זה לא כיוון בכלל, זה גם לא שאלה שצריך לעלות ברדיו. בכלל לא, למרות שהוא עיראקי.
הבן אדם עם 10 מנדטים, 11 מנדטים בסקרים.
שיהיה לו בהצלחה.
תשמע רגע, אמרת על יועצים, לפיד, ויש לו הרבה חסרונות, ואני גם כתבתי בסרט שעשיתי עליו ושידרתי אותם, אבל...
למי יהיו חסרונות?
נכון, בקטע של אנשים... יעצמן, תקשיב לי שנייה, בקטע של הצוות שלו, אני משוכנע שלא יקרה שום דבר שקרה כאצל קודמיו, לא יהיו שם לא ידי מדינה, לא רעיונות, לא פרישות, זה צוות שהולך איתו כל השנים, המפלגה היא הכי מתוקתקת, ובקטע הזה של סביבת עבודה שקטה ומקצועית, בזה אני רגוע לגמרי.
כן, אתה מדבר איתי, לא עם עינון.
אבל לרגע חשבתי.
לא יודע, כן, תשמע, לא תלך בנבחי הכברת והמפלגה, אבל אני מכיר את יאיר המון שנים, אתה יודע, אני יום אחד התראיינתי אצלו, גנבתי לו את כל הרייטינג, כי הלכתי לתוכנית שלי. אז את זה הוא לא שוכח לי.
ישנתם ג'וינטים ביחד?
מעולם לא.
סתם, אני מנסה להעיר את השיחה.
עם מי כן ישנת ג'וינטים?
ישנתי ג'וינטים עם חברים שלי אחרים, אבל מעולם לא איתו.
ולקחת לריאות?
היום אני כבר לא מעשן ג'וינטים בגיל שלי.
אתה שומע? יש היום, בוויקנד האחרון, אינון לא ראה את זה, מלא אנשים העלו סיפורי יאיר לטוויטר. סיפורים שמראים כמה הבן אדם הזה הוא מנש. עכשיו, אינון, אל תתנפל עליי רגע, כי אני חותר לנקודה אחרת. אני גם יודע על העיד הזה. האיש הוא איש טוב, הוא איש שעוזר, הוא איש אנושי מאוד. ואולי אלי עצפן, זה לא תכונה טובה לראש ממשלה, אולי צריך דווקא את הזה שמרמה את כולם, כמו ביבי, שירמה את הגורים, ששקר אותם. אני שואל ברצינות, כי זה לשני סנטימנטים שמאוד מאוד פעילים בבטן הישראלית.
גנץ אמר עליו שהוא שונא אנשים.
בוא נאמר שגנץ אמר הרבה דברים מוצלחים.
אין טעם להביא דוגמה בצד השני. אני לא תיכנס על זה לדוגמאות בצד השני. אני לא יודע מה זה. יאיר הוא איש טוב. הוא באמת איש טוב. הוא חבר טוב, הוא איש טוב. אתה שואל אותי אם בחיים הוא צריך להיות כמו בפוליטיקה וכמו בתפקיד שלו. או ביעדים שלו, אני לא יודע, זה שונה, אתה יודע, בן אדם שהוא בין החבר'ה, ובין מה שהוא צריך לעשות, באחריות שמוטלת עליו, אתה יודע, אריק שרון אמר מדי פעם, צריך להגיד פינות, לפעמים, אתה יודע, לא חובה להגיד את כל האמת, אתה יודע, זה החיים, פוליטיקה היא לא...
תגיד, אתה יודע לחכות את יאיר?
לא.
מי החיקוי הכי קשה?
את בנט?
אני לא מחכה צברים, אני מחכה רק אנשים שיש להם משהו מוטיב לכל.
אותי אתה לא, סלח לי, בוא, תן לי להגיד מילה.
אתה יודע, זה לא...
אבל הוא צבר.
צברים הם לא מעניינים.
הליכתו של מובארק גם הציבה אותנו מאוד.
קשה מאוד, קשה מאוד. חבר טוב של ישראל לא היה. חבל שהוא לא עשה עלייה.
אלי עצפן, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, בן ואינון.
להתראות.
תחליט על הכיפת יש לכם.
לפעמים, לפרקים.
לפרקים.
תודה. פרסומות. שלום פרופסור ירון זליחה.
בוקר טוב.
יו"ר המפלגה הכלכלית. נו, אתה הפעם שינית אסטרטגיה.
קודם כל, אני עובד מאוד קשה, אני מקווה שאתם שמים לב, גם בטיק טוק, גם ברשתות החברתיות, ואני מציע שתעקבו אחרי הפעילות שלנו.
טיק טוק זה אנשים עם זכות הצבעה שם, או ש...
תתפלא, תתפלא, כן, בהחלט.
אחרת אינון עצמו לא היה שם, הוא שם חזק.
אנחנו מאוד חזקים, המפלגה הכלכלית מאוד פעילה, גם בטיק טוק וגם בפייסבוק וגם בטוויטר, ואנחנו עושים עבודה טובה, ואם אתה עוקב, אתה גם יודע שאנחנו מאוד עקביים.
אז אני רק רוצה להזכיר לך...
ממשלה שכושלת מבחינה כלכלית, צריכה ללכת הביתה ויפה שעה אחת קודם. ואתם ריינתם אותי לפני שנה, ואני הזהרתי שזה בדיוק מה שעומד לקרות. הם יעיצו את מחיר הדיור, הם יעלו מיסים, הם יטריפו את יוקר המחיה, והם עומדים להיכשל, כי התקציב שהם הגישו היה תקציב של כישלון. זה כרוניקה של מוות ידוע מאוד.
אני רוצה להזכיר לך, יש לי איזה 6-7 הקלטות כאלה, אני אשמיע את הכי קצרה, מה אתה אומר לפני הבחירות הקודמות.
בבקשה.
פחות עוד 6 מנדטים שחושבים בדיוק כמוכם. אל תיתנו לקמפיין הפייק סקרים להפחיד אתכם. בסקרי האמת אנחנו עוברים בגדול. בכל מקרה, שיהיה ברור, אני והציבור שמאמין בי לא מתכוונים לסגת. אני החלטתי. עכשיו תוכן.
כמה קולות בסוף נשרפו אצלך בפעם הקודמת? אני שואל כי אני לא זוכר.
אני מוחה על המילה לשרוף.
סליחה, מתנצל.
לא, ברצינות.
ברצינות גם אני מנצל.
אחלה, תודה, בן. אני חושב שמי שהצביע לא למפלגה הכלכלית, הוא זה שלא רק שרף את הקול שלו, אלא נתן את היד לאותה שיטה שמלבה את יוקר המחיה, מעלה את מחירת דיור.
כמה הצביעו לכלכלית?
35 אלף קולות.
וכמה היה אחוז החסימה, אני לא זוכר כבר.
140, לא?
140 אלף, כן.
פחות מרבע, טוב, לא חשוב, נאחל לך בהצלחה אחרי בפעם הזו יותר מהקודמת. תגיד, בתכלס הכלכלי, יש לי פה ויכוחים כל הזמן עם ינון, הוא כל הזמן אומר שהמצב של ישראל מבחינת עליות המחירים שהוא טוב לאין ארוך ממה שקורה עכשיו בעולם, אני לא מדבר על יוקר המחיה הקבוע שלנו של כל השנים, אני מדבר עכשיו מתחילת המשבר שעולה, אנחנו שלישיים מהסוף, גם בדלק מצבנו לא הכי גרוע וכו', הוא אומר שהכל בזכות הגז. אני זוכר שדעתך על הגז קצת שונה מדעתו.
טוב, שניכם טועים, אני מתנצל.
נו, איך לא?
ראשית, כאשר עולים המחירים ב-1%, אבל על בסיס שהוא 135% מהמחירים במערב, אז ברור לך שהעלייה של 1% אצלנו, המשמעות שלה הרבה יותר גדולה מעלייה של 1% בארצות הברית. זה דבר ראשון. דבר שני, אולי לא שמתם לב, אבל מחירי הדיור בטירוף מוחלט. מחירה של דירה ממוצעת בישראל עלה ב-250,000 שקל בשנה האחרונה, ושוב אני חוזר ואומר, ראיינתם אותי לפני שנה והזהרתי מראש שזה מה שעומד לקרות. הזהרתי שהמדיניות לא מתאימה. וגם שאלתי אתכם, איך יכול להיות שאחד מקבלנים המרכזיים בישראל נותן ערבויות בנקאיות לשתי מפלגות בממשלה, ואתם באמת מצפים שמחירי הדיור ירדו? הרי זה כרוניקה של מוות ידוע מאוד.
אבל בתכלס, עזוב רגע את הקמפיין שלך, באמת פרופסור זליחה, אני שואל על הגז, יש לי ויכוח גדול עם ינון, אתה?
אני מיד יגיע לגז. כאשר אתה לא סופר, אבל את עליית מחירי הדיור, אתה מקבל אינפלציה כביכול יותר נמוכה מהמערב. תיקח בחשבון את שני הדברים שאמרתי, גם את עליית מחירי הדיור וגם את העובדה שהבסיס פה יותר גבוה, ותגלה שהחיים פה הרבה יותר קשים מהמערב. לגבי הגז, ינון צודק וטועה. הוא צודק במובן הזה שעצם העובדה שיש גז שלנו, שאנחנו לא צריכים לייבא אותו מבחוץ, זה בוודאי בלם חלק מעליות המחירים.
אני מסכים לזה אגב.
אבל הוא טועה במובן הזה שהחוק בישראל קובע, כמו באירופה אגב, שמונופול חייב למכור את מוצריו בעלות פלוס רווח סביר. אני, כשאני הייתי באוצר, אני קניתי מתשוב הגז ב$2.70, לא ב$5. וההפרש הזה הוא ההפרש המונופוליסטי.
קודם כל היום זה 4, קודם כל היום זה 4, בית זה המחיר הכי נמוך במערב.
זה לא משנה, ינון, זה לא משנה. החוק קובע שמונופול חייב למכור לנו את המוצר שלו בעלות פלוס רווח סביר. אם אני קניתי $2.70 ממאגר שהיקפו יותר קטן,
הכי נמוך במערב זה לא סביר?
לא, זה לא סביר, לא.
טוב.
כיוון שכשאני אהיה שר האוצר, אנחנו נקנה את זה ב$2.70. מה שישפיע על 10% ממחיר החשמל.
דווקא זה מטריד מה שאתה אומר. דווקא זה מטריד מה שאתה אומר. כי אם אתה רוצה לפנצ'ר פה את משק הגז, זה בעייתי.
לא רק שאני לא רוצה לפנצ'ר את משק הגז, אני מסרב להמשיך ולהיות הפרייר העולמי. אנחנו בעשור האחרון שילמנו מחיר גז שהוא בין $4-5 עכשיו רק בשנה האחרונה, לבין $7 רוב העשור שקדם לך.
6.5 בהסכם הכובל, כן. שהמדינה קפתה, שהמדינה קפתה, שרשות החשמל...
אחד הדברים הנוראים בשפרותו של ינון זה שהוא הפך למומחה לגז, אני לא מצליח להכיל את זה.
לא, בסדר, הוא אומר נקודות חשובות. ינון אומר נקודות חשובות, ויש טעם בדבריו, אבל צריך להסתכל על התמונה המלאה. אבל נעזוב רגע את הגז. הגז זה מונופול אחד מבין 100.
בוא נלך על האסטרטגיה שלך ברשותך. אולי אתה צריך, אני לא יודע, פתאום עכשיו אתה אומר, לא אין לך בעיה לשבת עם נתניהו, אתה מצפה שגם אנשים מהצד הימני יצביעו לך. כן, הוא אמר שאין לו בעיה.
אמרתי וגם הסברתי, נכון, אמרתי וגם הסברתי, ואם תרשו לי אני אסביר שוב.
בבקשה.
ראשית, הפילוסופיה שלי לאורך כל השנים, גם כשאולמרט היה בשלטון, גם כשנתניהו היה בשלטון, ובוודאי עכשיו שהממשלה כושלת הזו בשלטון, זה שממשלה שנכשלת כישלון קולוסלי בכלכלה, צריכה ללכת והאופוזיציה צריכה להחליף אותה. זה לא משנה לעובדה שאני ימני בדעותיי. הדבר השני הוא שבבחירות הקודמות נתניהו היה בשלטון והוא ניסה לפעול לדחיית משפטו. לזה לא יכולתי לתת יד. אך משעה שמשפטו נפתח, הוא כבר מתנהל תקופה מאוד ארוכה, ההוכחות על סף סיום, מי שיחליט כרגע זה רק שופט.
הייתה לך זמן של תמיכה במרץ או בזהבה או משהו כזה, לא?
בחברות ובמדיניות הכלכלית של זהבה גלון, שסייעה לי רבות במלחמה במונופולים.
עכשיו, ינון, די לתקוע את הממשלה הזו, גם אוכל להיות זהבה גלון. תגיד רגע עכשיו, אוקיי, אז הוא כבר לא פועל לתחיית משפטו, ואם אחרי שהוא ינצח ויביא 61, וימנה, השד יודע את מי לשר משפטים, את יריב לוין ואת בן גביר לשר ביטחון פנים, ויכריז, בעצם ילך לפרק את מערכת המשפט כמו שהוא מתכנן, ולפטר את היועמ"שית, ולעשות הקפאת הליכים למשפט, זאת אומרת, לבטל את המשפט, ובחירה של שופטים, זה כבר הצעת חוק שהוגשה והוא הצביע בעדה לפני כמה ימים, שהממשלה תבחר גם את שופטי העליון, אתה תהיה שם?
אני אהיה שם, ואני אצביע נגד. מאוד פשוט.
עכשיו תגיד לי רגע, איך אתה מגיב לזה ש...
שגם לי יש ביקורת מאוד קשה.
אתה ענית תשובה מצוינת, פשוט לא התחמקת, ענית. זה לא ימנע ממך מלהצטרף לקואליציה, אבל את היד שלו, מתוך שלך, לא יקבל הדברים האלה.
שים לבין שאני אומר את מה אני הולך לעשות לפני הבחירות. בניגוד לנהוג במקומות...
כולם אומרים את זה, היחיד שעוד לא הצליח להוכיח לנו שהוא אחר, תגיד, מה אתה אומר על ההצטרפות של אבי שמחון, הוא מתמודד בליכוד, גם פרופסור מכובד לכלכלה?
אני מחבב את אבי, ולכן אני לא אומר כלום, אני מקווה שהוא יצא.
בוא, באת היום על כדור הרגעה פה.
נכון, האמת שאני הולך איתך על בעונות, אני משתדל לא לריב איתך, בן, תראה איזה...
למה ככה?
איזה גישה דיפלומטית, אימטתי.
איך אתה רוצה שמישהו מהימין יצביע לך אם אתה אומר שאתה לא תיתן יד לשינוי במערכת המשפט? כי אחת
כמעט יצא לך פגיעה במערכת המשפט, יצא פה והתחלת שינוי.
בסדר, גם לך יצא באולפן שישי בזמנו שאני רציתי והם רצו וכל מיני כאלה, אני לא זוכר איזה היה לך איזה משהו, נשמיע לך את זה מחר. אבל הימין רוצה שינוי במערכת המשפט. הימין חוגג את הגז שהוציא נתניהו ושטייניץ כאחד ההישגים הגדולים של הממשלה הקודמת. הימין רוצה פה ממשלה ימנית מלא על מלא, שאם אנחנו מנצחים, אנחנו גמרנו עם המשחקים, אנחנו לא באנו עכשיו להתייפייף בפני השמאל, כן, אנחנו ליברלים ואנחנו זה וקודשי המשפט וכל מיני כאלה. יש לנו דבר אחד קדוש, שזה הקדוש ברוך הוא, לא בית המשפט העליון.
פרשנות, הוא מנסה שתשרוף רק קולות שמאל בלי קולות ימין.
שימו לב, מכיוון שהעמדה שלי היא מורכבת, אנשים יצטרכו להכריע. אני חושב שבעשור האחרון, עוד לפני הממשלה הזו, המדינות הכלכלית של נתניהו נכשלה. נכון שהממשלה הקודמת היא קטסטרופה מהלכת, הרבה יותר גרועה מקודמתה. זה נכון. אבל גם הממשלות של נתניהו הביאו את מחירי הדיור ל-160 מזכורות לדירה, או 150, אלה הביאו ל-160. זה לא הצלחה מאוד גדולה עם פרופסור שמחון ובלעדיו. אני חושב שאם אני לא יהיה שר האוצר של הממשלה הבאה, אנחנו ניפגש פה עוד שנה, כשמחירי הדיור הם עוד 200,000 שקלים, האינפלציה היא עוד 7-8%, רק הפעם גם הבורסה תקרוס, והממשלה...
היא קרסה כבר.
לא, ממש רגע, לא קרסה.
בן, אני רוצה לשאול אותך משהו.
זה אפילו לא הסוף של ההתחלה.
אז יופי שאתה אומר לי את זה עכשיו, אחרי שלא יצאתי. אתה שומע?
מה לא יצאת? דיברת איתי 6 פעמים לאורך השנה האחרונה, וכל פעם אני אומר, הבורסות עומדות ליפול.
אני לא מהיוצאים. כי אני לא מהיוצאים, אני לא מהבורחים, אני נשאר, מחכה 5 שנים, וזה חוזר.
אתה שומע? אני יודע שאתה מעריך את דעתי הכלכלית.
נכון, עכשיו נראה. לכן אני רוצה להתווכח איתך רגע בתכלס, מה שאתה אומר על הממשלה האחרונה. איך אתה יכול, אני מבין ביקורת על הממשלה, וגם לי יש אגב בכל מיני תחומים, להגיד שהממשלה הזאת הייתה כל כך גרועה. כשאחד, היא לקחה גירעון ענק וסגרה אותו להכי נמוך בתולדות המדינה. שתיים, היא סתמה בור של 200 מיליארד שקל, שהממשלה הקודמת חילקה ואולי בצדק, אבל יצרה בור ענק. שלוש, את האבטלה היא לקחה ממיליון ומשהו לאבטלה חיכוכית. ארבע, כל סוכניות הדירוג שיפרו עוד את הערכות שהיו טובות מלכתחילה. חמש, מחמאות מכל העולם על רפורמות וכולי. איך בסוף אתה לא מסוגל להגיד, למרות שהיא עשתה את זה ואת זה ואת זה, ואז להגיד במה היא הייתה גרועה? זה מוריד ממך אמינות פשוט.
אני מקווה שתאפשר לי רק להשיב.
הנה אתה
משיב. את אותו מספר שניות שאתה שאלת את השאלה מאוד ארוכה הזו. ראשית, זו לא חוכמה לקחת גירעון גדול של הממשלה ולהעביר אותו לכיסם של האזרחים הפרטיים. היתרון של ממשלה היא שצריכה לנהל מדיניות כלכלית שמייצרת צמיחה ואז הכנסות. לא,
צמיחה?
אני לא אפרט.
הצמיחה ענקית.
תן לו לדבר, בבקשה.
לא, אני רק שכחתי הנושא של צמיחה, בגלל שהזכרת צמיחה. הייתה צמיחה היסטורית פה ברבעון הקודם.
מה אתה אומר, שאת הגירעון פשוט הם השיתו על האזרחים?
בדיוק, הם העלו מיסים ב-25 מיליארד שקלים ורוקנו את הכיסים של האזרחים דווקא בשעה שהבורסות בעולם עומדות ליפול. הנטל החוב הפרטי הגיע לשיא של כל הזמנים, והריביות עומדות לעלות. תראה לי ממשלה אחת בעולם, לא בעולם המערבי, בעולם כולו, שעשתה מדיניות כל כך מטומטמת. סליחה על הביטוי. הדבר השני, עם כל הכבוד, כשאני הייתי באוצר, הגירעון לפניי היה הרבה יותר גדול, ואני עברתי יחד עם נתניהו, כשר אוצר, את הממשלה לעודף, לא לגירעון, לעודף. אבל עשינו את זה תוך הקטנת הגירעון של האזרחים, לא הגדלת הגירעון של האזרחים. הממשלה העלתה שורה ארוכה של מוצרים, של מחירם של מוצרים ושירותים, וליבטה את האינפלציה במקום לנקוט במדיניות אנטי-אינפלציונית. כתוצאה מכך יוריד את הריבית הריאלית, והורדת הריבית הריאלית יחד עם עליית המיסים הדרמטית היא זו שליבטה את מחירי הדיור. ולהגנתי אמר שאני אמרתי לכם שזה בדיוק מה שעומד לקרות.
אז להגנת הממשלה יאמר שברמת העובדות האינפלציה מהנמוכות בעולם כרגע, אתה מדבר כאילו 400%, זה כן נכון, יש איתה טבלה מולי, ושתיים, לא רק שהיא מהנמוכות בעולם, הדעה על מעשה של הממשלה שלך שהיא קטלנית, כל המומחים האחרים, אני מדבר עכשיו על העולם, חושבים שהיא מצוינת.
נגעת בנקודה מרכזית, הממשלה הפכה את עצמה, כמו גם את הבנקים והמונופולים בשנה האחרונה, למאוד עשירה. רק שהיא עשתה את זה על חשבון האזרחים. זה הפרדוקס, יש לנו ממשלה עשירה מאוד, שגדולי המומחים חושבים
שהגירעון קטן, זה לא ממשלה עשירה, זה מדינה עשירה, זה כלכלה עשירה, עצירה עשירה ויציבה.
אתה המדינה בין, ברצינות, הגירעון שלך זה הגירעון של הממשלה.
מדינה עשירה, אזרחים עניים.
הגירעון שלך גדל ב-25 מיליארד שקלים.
אם האזרחים עניים לא היה קורס שדה התעופה, והמסעדות אין להם עובדים.
שדה התעופה קורס, כי לא התארגנו כמו שצריך לשדה התעופה.
לא, שדה התעופה קורס כי אין כוח אדם, וזה תעופה בכל העולם, אגב.
נכון, אבל
זאת התעופה זה לא התחום שלנו פה היום.
לא, אתה משחרר את החוסר גירעון הזה, הוא מסביר לך מה זה החוסר גירעון. לקחו את הכסף מהאזרחים וסגרו את הגירעון, ואנשים יותר עניים.
לא, חוסר גירעון מעיד על גביית מיסים שמעידה על פעילות כלכלית, כי הרי אי אפשר לגבות מיסים. פעילות כלכלית מדהימה, ואלה בייסיקס שלא צריך פרופסור לכלכלה כדי להבין את זה.
בוא נעלה את מחירי הדיור בעוד 250,000 שקל, ואתה תראה איך הממשלה עוברת לעודף.
הממשלה הזו ברבעון האחרון עשתה שיא עולמי של כל הזמנים בהתחלות בנייה ובשחרור קרקע. לא היה דבר כזה.
איך עלו מחירי הדיור אצלה?
קודם כל, קודם כל, אני אגיד לך איך, אתה הרי יודע את זה יותר טוב ממני. מכיוון שבכל העולם, כל התעשייה של הבנייה, גם בגלל ההתייקרות כוח האדם בגלל הקורונה, גם בגלל המלחמה באוקראינה, גם בגלל השינוע, יש בכל העולם עליית דיור תלולה, אגב, הרבה יותר משלנו, כי אנחנו כבר בנו גבוהים. אגב, עכשיו זה מתחיל לרדת, לא בסחירות עוד לצערי, אבל בדירות. אז לפחות כל המומחים אומרים שזה נבלם.
אף מומחה לא אמר שזה ירד.
ובכל מקרה...
אתה היחיד בעולם שאומר שזה יורד.
אני אוהב להיות היחיד בעולם.
היחיד, אני לא יודע על מה אתה מסתמך.
וזליחה הוא היחיד בעולם שלא משבח את הביצועים הכלכליים של הממשלה הקודמת.
טוב.
אבל זו זכותו כמובן.
מילה ציום.
מילה ציום.
לך לסופר ותעשה מדגם בסופר ותראה אם המחירים עלו, אם המחירים פה, אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה פשוטה, הכי פשוטה שבעולם.
הוויכוח הוא לא אם המחירים עלו.
לא, חייבים לסיים.
בוא ניקח דוגמה פשוטה אחת. המאפיות בחו לממשלה שחייבים לייקר את הלחם. הלחם ב-6.90 וחייבים לייקר אותו. אתה יכול להסביר לי למה באנגליה מוכרים בשקל וחצי? בוא תסביר לי.
אוקיי,
אז למה הממשלה צריכה לחבק את המונופולים האלה שנה אחר שנה?
בזה
למה?
נסיים. פרופסור ירון זליחה ממפלגת המפלגה הכלכלית, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
בפרסומות. חזרנו.
שיחקת אותו.
מילים, ראש הממשלה.
גם שירה אהובת הספה, מישהו שסיפר ש... מי סיפר בטוויטר, השמיץ אותו, שהוא השמיע ברדיו את שיר אהובת הספן, ולא אמר, ולפיד התקשר, מי כתב את המילים? אני. אז למה לא אמרת? מנחם פרי. שהוא גר בשנקין, אגב, בתקופה הזאת. היא כל כך מסופרת, לובשת תמיד בשחור. עוד לפני שהיא הולכת, כבר אין לה לאן לחזור. לאן לחזור.
שירה.
לא, אני כותב, הילד שקט כתבה שיר ביום ששיר, ראית אותו?
לא.
אתה חייב.
מה, על בנט?
כן, שיר. שיר הלל, אמיתי, אבל חרוזים.
כן, ראיתי, כן, זה היה טיפה מביחוש. שר פלסטר ומלי בנימין וברחו והפיקו, מעיין לויטין ואבישג אליסף שוסטר אחריות על השידור, מיכל קדוש, אמיתי דויק, מאורת האורחים בדיגיטל, אנחנו היינו בפייסבוק, בטוויטר, בוואלה, בחמל, בקווי נייס, ונהיה פה גם מחר, אם ירצה השם, ובעזרת השם, בשעה 9 בבוקר.
מת לנסות את זה פעם שהוא יגיד, אני לא רוצה, ואני אופיע בכל מקרה.
לא, זה קרה פעם אחת. ישרני את החולה.
מה?
כשהיית חולה. זה בגלל שבאת בלי שום רצה.
לא אמרתי בשידור שהייתה לי קורונה שבוע שעבר, אז הייתה לי. סליחה, לפני שבועיים.
לא אמרתי שהייתה לך קורונה, אמרתי שהיית חולה.
אז עכשיו אני אומר, מגלה, כן, היה לי כמה יומיים וחצי.
אתה רואה? זה בגלל שבאת בלי רצון השם.